חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
פרק סיום העונה הכפול והמשוגע שלדבר זה לא משמין, העונה השמינית משודר בשיתוף פעולה עם דנונה, פלא היוגורט, שיהיו איתנו גם בפרק הראשון וגם בפרק השני, והולך להיות מאוד מעניין. אנחנו מתחילים.
הלו,
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, פרק סיום העונה של עונה שמינית.
עונה שמונה, צ'ק.
ותקשיבו, לוקסי באמצע פרויקט מטורף, ואני מנסה לקחת פרויקטים אחרים ולחפות עליו בעבודתו הקשה, ואין לי זמן לעשות את הדברים האלה, בגלל שהפודקאסט שלנו הפך להיות דבר שצריך תחקר לעומק. אנחנו משקיעים המון 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 זמן, או במילים אחרות, אין מאושרים מאיתנו על החופשה שמגיעה. מה זה צריכים את זה יום?
תודה לאל על הפגרה.
תודה.
חברים יקרים, אנחנו באמת אחרי שני הפרקים הקרובים נצא לפגרה קצרה של כחודש כדי לאגור כוחות, לאזור את נפשנו, לנוח קצת, לעבוד ולהרוויח כסף.
אהבתי שאמרת כחודש.
כחודש, אני לא מתחייב פה על כלום. ואנחנו כמובן נחזור לעונה התשיעית.
שאלוהים יעזור.
בכוחות מחודשים, אבל עד אז אתם מוזמנים כמובן לשמוע את כל הפרקים האהובים מהעבר. אתם מוזמנים לספר לחברים שלכם עלינו, כל מי שאוהב אוכל ודאי ישמח לשמוע, וכמובן לדרג אותנו בכל האפליקציות שמאפשרות את זה.
כל הפרקים נמצאים בכל מקום, ורק חשוב לי להגיד, אל תעלבו מזה, זה כמו שההורים צריכים לפעמים קצת חופש מהילדים, זה כמו במטוס.
שמה? במטוס אין קליטה.
לא, כשאין חמצן במטוס, מה אומרים לך? מה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות?
להגן על עצמך ואז הילד.
בדיוק, לשמור על עצמך בשביל שתוכל לדאוג לילד. אז אני קצת מרגישה שאני שם, אני צריכה שנייה לשמור על עצמי ושאני אוכל לשמור עליכם.
אני חשבתי שזה הפלז'ר, שכאילו כשאת במטוס אין קליטה, אז את כאילו, יש לך ראש נקי מהפרעות למשך שעות הטיסה.
אתה יודע מה קרה בטיסה האחרונה שלי?
מה קרה בטיסה האחרונה שלך?
גיליתי שתמורת נקודות באל על, אני יכולה לקנות וי-פיי, נתתי שם 4 שעות עבודה.
הייתה מבסוט אבל.
קוש קשה ללי.
כל הכבוד לך. טוב, אפרת, אנחנו בפרק חגיגי.
וואו.
אנחנו ממש 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 שנייה לפני יום העצמאות.
כן.
ואנחנו הולכים לדבר על אש.
אנחנו סוף כל סוף מגיעים לנושא הכל כך מרתק. שתי אותיות וסימן קריאה. אש. זה נושא עצום. למען האמת, אני רוצה להציע למי מכם שמעוניין לעשות פודקאסט שקשור לאוכל, קחו את הנושא אש, תעשו עליו פודקאסט, יש לכם חומרים לאיזה 4-5 שונות כמו כלום. מסכים איתי?
האם לגיטימי לקרוא לפרק אש מדורה תחתונים של בחורה?
לפרק השני כן, כי הפרק השני... אוקיי, בוא נסביר לכם. הפרק של היום עולה ממש ימים ספורים לפני יום העצמאות, הוא יעסוק בעיקר מן הסתם במנגל, מה שנקרא מדורת השבט הישראלית, ואילו פרק השני שיעלה בעוד שבוע, ממש קורה ימים ספורים לפני ל"ג בעומר. אומר, והוא יעסוק בבישול, במדורות, בלהבות פתוחות, מה שנקרא.
אוקיי, אז את אומרת לגיטימי. תגידו לי אתם, בינתיים, יש לכם שבוע להתלבט על השם השני של הפרק. אש, מדורה התחתונים של בחורה, או שרציתי לקרוא לפרק איך שתבקש כבר על האש, והיה לי עוד שם שברח לי. טוב,
איך אתה אוהב לתת שמות?
בגלל זה יש לנו את הפודקאסט. שאני אוכל להעניק לפרקים שלנו שמות מתחכמים, אך חמודים.
כן, אבל לפעמים גם זה שמות שלי.
זה גם שמות שלך, אבל זה... אני אומר, זה
למה לי. זה התחביב.
זה התחביב שלי.
איך היא הייתה חייבת לקחת קצת קרדיט? קצת.
פרט, מגיע לך הרבה קרדיט, אני לא...
Oh.
פרגן, צריך פרגן, צריך פרגן. אני חודש עכשיו קורא את התחת, ופרט מחזיקה את כל הפודקאסט הזה על הגב שלה, כולל כל מה שזה אומר שאתם לא יודעים, שזה המון, ובסדר.
חופש!
חופש.
הנה 5 דברים שלא ידעתם על האש.
נכון, זה אוטומטית מסתדר לנו בצורה מיזוגנית מאוד מאוד בקלות, שנשים במטבח וגברים על הגריל, אלא אם כן אתם משפחת אנזל?
כן, אמרת אפרת בחוסר סביעות רצון מההבחנה המגדרית פה?
אבל היא קיימת.
כן.
אוטומטית אצל מרבית האנשים, כן, האמא תבשל, האבא יעשה על האש. למה? אני לא יודע, אנשים בשלות יותר טוב מגברים, אבל לא משנה. מתי כל זה התחיל? תהיתי לעצמי.
אוקיי.
ההפרדה המגדרית והמטומטמת הזאת.
כן.
מצאתי את התשובה.
דה?
ברומא העתיקה.
מה אתה אומר?
ברומא העתיקה התחילו כל מה שקשור לאיור.
קוסמופוליטיות כאילו?
כן, כאילו לאזורים קטנים ממודרים שגרים בהם הרבה אנשים, כמה אנשים בבית אחד ולידם בית צפוף וכל אלה. והיה גם מטבחים. בישול באש ברומא העתיקה תמיד נחשב לפעילות של גברים בלבד. נשים היו מבשלות או על להבות נמוכות או על גחלים, אבל כשהיו מדליקים להבה גדולה, זה עבודה לגברים, צריך לסחוב עצים, צריך לנפנף וכל מיני כאלה. בסדר. בכל אופן, התפקיד המגדרי הזה השתנה בשנים האחרונות, היום יש לנו יותר ויותר שפיות מעולות, חלקן הרבה יותר מעולות מהגברים, הנה אמרתי את זה, אבל הסדר העולמי הזה פחות או יותר עדיין קיים בתודעה של הרבה אנשים.
לגמרי, אגב.
אז תדעו לכם שמולי,
כן,
יושבת אחת המנגליסטיות הטובות בארץ.
תודה רבה.
שיודעת לא מעט, ואתם תשמעו על זה בהמשך.
רציתי להגיד, תודה, אגב, כשמדברים על תולדות המסעדה המזרחית בישראל, תולדות המסעדות המזרחיות, אחת הסיבות שבעצם זה היה מסעדות של שיפודים, כאשר הבישול הערבי הוא באיפה כל התבשילים והירוקים והעקוב והזאתר וכל אלה, זה היה בגלל שבעצם אנשים בישלו בבתים, והגברים שפתחו את המסעדות, הם היו אחראים רק על האש בעצם. אז בעצם זה הפך להיות מסעדות שיפודים, מסעדות על האש.
טבוע בכל אורכי העולם.
כן, עכשיו, עובדה מספר 2.
כן.
שים לב, לוקסי, איך אמורים לעשות עובדות בתוכנית הזאת. קצר ולעניין.
שמעתם את הביקורת?
ולא 3 דקות.
אוקיי, בסדר.
בסך הכל עובדה קטנה.
אני הבאתי ביקורת שכאילו מרימה לך, מה זה מרימה לך?
בסדר, אבל בן אדם,
אתה מבוססת לה להרים לך.
אני עשיתי,
מורידה אותי.
כי אני בניתי את הליינאפ.
מורידה אותי.
בניתי את הליינאפ, אני רואה כמה חומר יש פה, הבן אדם צריך להתחיל את התוכנית.
מה העובדה שלך?
המילה הכי טעימה בעולם שאני מחכה כבר 8 עונות להגיד אותה כאן בתוכנית, היא שישליק. אין מילה יותר טעימה משישליק. אני אומרת שישליק, אתה לא גומר להגיד את המילה שישליק, כבר כל הלשון שלך מלא בלק-לק-לק-לק-לק-לק.
משתמשים במילה שישליק?
אני מעוניינת להחזיר את המילה שישליק.
רטרו.
לגמרי. מה זה אומר שישליק? האם ידעת? בשר שמשופד על שיפוד. זה מה שזה, מאיזה שפה זה מגיע?
טורקית.
בוודאי, ממי שיודע לעשות שישליק.
כן.
איך אני אוהבת שישליק, ואם אני יכולה לבקש מכם בקשה, ביום העצמאות הזה, אנא מכם, אל תשימו סתם שיפודים, תגידו שזה שישליק. אני כולי מלאה רק. בבקשה, עובדה הבאה.
ובכן, שישליק.
כן.
יש פה המון מספרים בעובדה הזאת, אבל היא מאוד קצרה. אירוע הברביקיו הגדול בעולם התרחש בשנת 2022. כשלמעלה מ-100 טבחים,
כן,
השתמשו ביותר מ-60 טון של עץ, כדי לבשל למעלה מ-20 טון בשר, באירוע אחד וסגור, לרגל חגיגות יום השנה ה-34, של העיר פראופאבס בברזיל.
וואו.
20 טון בשר, הם בישלו במשך יום אחד.
אנחנו
מנגלו.
מטורף. 2022, זה מה שנקרא מתופעות הפוסט-קוביד. כאילו, בוא ניפגש כולם ונעשה דברים בחוץ שאפשר לעשות ביחד.
כן.
אני לא רוצה לקומם עליי כל מיני אנשים דתיים,
כן,
או כל מיני אנשים שמאמינים בסיפורי התנך והתורה, ומתייחסים אליהם כאל יותר מאשר סיפורים מיתולוגיים, אבל יש מצב שהמנגל הראשון בהיסטוריה היהודית מתואר כבר בספר בראשית.
דברי איתי.
פרק ח'.
ספרי לי.
יורד מבול.
יורד.
נוח יוצא מהתיבה.
יוצא.
אחרי שהוא גומר להפריח את היונה,
כן,
יש מצב שהוא שם אותה על האש.
משתמש בעלה של הזית בתור השיפוד של השישליק?
הבאת הרעיון.
הנה.
הבאת הרעיון.
לא, כי את יודעת, ענפים של זיתים עושים טעם נהדר לשיפודים.
נכון. תראה, נכון שכתוב שוואי ונוח מזבח ויקח מכל הבהמה התאורה ומכל האוף התאור ויעל עולות במזבח. אבל מה ההמשך?
נו.
וירח אדוני את ריח הניחוח ויומר אדוני אליבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה.
זה נחמד. מאוד.
כן.
שנוח התאמץ כל כך, ואלוהים התאמץ כל כך, לקחת את כל החיות שקיימות כדי להציל אותם, שם אותם על הזה, ואז איך שנגמר המבול, יאללה, שורפים את כולם.
אלוהים.
מה, בהחלט עשה על האש,
ובהחלט צריך את היונה. ואלוהים סלח לו על הכל בגלל הריח.
תקשיבי.
וואו,
ריח של על האש, כן. אין מה לעשות.
אי אפשר.
אבישי צמחוני, כן. מהיום שהוא פגש אותי, כן. הוא כאילו אמר, או, הנה בן אדם שאוהב אוכל, אני הולך להיות צמחוני. זה קרה כן. בערך באותו חודש. באמת, באמת, סיפור אמיתי.
זה טרגדיה, טרגדיה.
אבל, את יודעת, הוא עושה את זה מטעמים הומנים, זה לא כן. שהוא לא אוהב את הטעם או את הריח. וכשעושים על האש וזה, הוא, מה זה, נוזל לו עריר, והוא סובל, והוא לא אוכל. הוא גיבור ישראל.
הוא גיבור ישראל, אם כי מטעמים הומנים, אני חושבת שהוא ראוי לאיזה חתיכת קבב.
קבב, זה השם שלו בפלאפון שלי, קבבון, כי הוא כל כך אוהב קבבים, אך לא יכול לאכול אותם.
לא, בעלי הקרפד.
בעלי הקרפד, אבל גם קבבון, קבבון זה בתיאור.
יפה, לא ידעתי.
לא, אבל מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהשישליק, כי קוראים לו אבישי, אבשוש, שוש, שוש קבב, קבב, קבבון, איזה... אבל ככה כן זה, ככה זה התחיל משישליק.
אני הולכת לקרוא לו אמרי שישליקון. שישליקון שלי, עובדה אחרונה.
עובדה אחרונה לעונה הזאת, הטבון העתיק בעולם.
כן.
התגלה בקרואטיה, והוא בן למעלה מ-6,000 שנה. היום מדובר בבור ענק, מרופד באבנים.
כן.
שהיו מדליקים בתוכו את האש, והייתה לו כיפה, והשתמשו בו בעיקר לאפיית כנראה לחמים, אבל גם שאר מזונות. והוא כנראה סלל את הדרך לפיתוח כל מיני טכניקות בישול מתקדמות יותר לאורך השנים, אבל זה ההוכחה הראשונה שיש לאדם על קיומו של טבון או תנור.
ומה שנקרא, ומשם הכל היסטוריה.
כן.
ובכן, אנחנו מתחילים במה שנקרא עלילות אנזל ולוקסי
בעיר הגדולה.
עלילות אנזל ולוקסי בתוך המדורה. כאמור, את הפרק הראשון אנחנו מקדישים למנגל, להכין אתכם למנגל שקורה ממש עוד יומיים. והנושא של אש הוא נושא עצום. אנחנו ננסה לעבור ככה בכמה נקודות לדברים שחייבים, ואז נגיע לדבר האמיתי ונבשל על האש, מה שנקרא, נעשה מלא 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 על האש. אבל בוא נתחיל בכמה מילים היסטוריות. ממתי האדם מבשל על האש? לא ממתי הוא גילה את האש, אלא ממתי הוא הבין שמשהו באמת צריך לעשות, זה להפוך את הסטייק.
אוקיי.
או את הקישו, זה גם טעים.
שאלה מעולה, ולא תאמיני.
אני לא אמין, אני מאמינה להכל כבר.
לא רק שיש לי תשובה,
כן.
היא מרגשת אותי.
אני אעשה את עצמי כאילו לא קראתי את הדבר הזה לבד.
קראת את זה לבד?
אני לא יכולתי, אני כן.
טוב, מה לעשות? לפעמים התחקירים שלנו צולבים. א', בואי נדבר בכלל על מה זה אש. אש זה לא דבר מוחשי. אש זה המילה שאנחנו משתמשים כדי לתאר איזשהו מצב אנרגטי, ויזואלי, של חימצון מהיר של חומר בעירה.
כן.
אבל האש עצמה היא לא קיימת. זה חום שמייצר איזשהו מראה.
כאילו רואים, אבל היא לא באמת קיימת. מרגישים, אבל היא לא באמת קיימת.
נכון.
כמו לב שבור.
כמו לב שבור. אני מסכים איתך לגמרי. עכשיו, יש הרבה דיונים על מה ההמצאה הכי גדולה של האדם, או מה הגילוי הכי גדול של האדם. יכול להיות שב-2023 זה הצ'אט GPT וה-AI, יכול להיות. יכול להיות שזה האינטרנט. יכול להיות שזה הגלגל.
כן.
אני אומר זה האש.
אני מסכימה.
האש זה המצאה הכי, הכי, הכי חשובה שגילה האדם. בזכות האש האדם יכל, ואני בכלל לא מדבר על בישול, כן? הוא יכל להתיך ברזל, ליצור נשקים כמו חרבות וכסדות ומגינים. כל הצבא שלנו מבוסס על אש, העוצמה של אבק שריפה וחומרי נפץ וטילים, ואפילו הוא... טיל גרעיני היום הוא מבוסס על חום שנוצר מאש מאוד מאוד מכונסת.
אבל גם אם נלך לימים הקדומים, עוד הרבה לפני הטילים והכל.
הרבה לפני הטילים, זה פשוט היה קשור לנשקים, אז הכנסתי את זה לשם, אבל השתמשו באש כדי לתקשר עם אנשים מרחוק, להעביר מסרים, השתמשו באש כדי לעשות הכל.
זה אפשר לו בעצם לנדוד למקומות קרים.
זה אפשר לו לקיים חיים באזורים שאי אפשר היה לקיים חיים בהם.
זה אפשר לו גם להגן על עצמו מפני חיות טרף. כאילו השליטה באש אפשרה לו המון המון דברים שהוא לא יכול היה לעשות קודם.
נכון, ועדיין לא דיברנו על בישול, שתבינו, ואולי הדבר הכי משמעותי לחיים שלנו היום, בזכות האש, הומצא מנוע הקיטור שהוביל למהפכה התעשייתית. זאת אומרת, אם לא הייתה אש, עדיין היינו חיים במערות. זה ללא אור ערין,
כן.
אני חושב. לא נכון. יכולנו לעשות את הפיתוח הזה.
נכון.
אז השליטה באש זה באמת אחד ההישגים הכי חשובים של האדם. את שואלת, מתי האדם התחיל להשתמש באש לבישול? אז כמובן, האדם הגיע ממקום שנקרא ארס המין האנושי, זה אזור מאוד ספציפי של כמה מערות שנמצאות מצפון ליואנסבורג בדרום אפריקה,
כן.
שמאמינים שמשם התחילה הנדידה מאפריקה לשאר העולם.
כאילו שם פשוט מצאו את הממצא הכי קדום בעצם נכון, של המין האנושי.
נכון, יש שם לא מעט כאלו אתרים שמצאו בהם ממצאים עתיקים, עוד לפני שהאדם היה הומוספיאן אפילו לדעתי, ושם יש עדויות לאש מבוקרת מלפני מיליון שנה. זאת אומרת, כן, הדליקו מדורות. אבל את שאלת מתי התחילו לבשל.
כן.
אז עד לפני זמן מאוד מאוד קצר, העדויות הקדומות ביותר לבישול באש, העריכו שהם מלפני 170 אלף שנים.
כי זה מה שמצאו.
כי זה מה שמצאו הכי מוקדם שיש, mm-hmm. ובמשך למעלה מ-100, כלומר 100 שנים, mm-hmm. כל הקהילה המדעית התלבטה ורבה, האם זה 170 אלף שנה, האם זה הגיוני, ברור שלא, כנראה הרבה יותר מוקדם, וכו 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 וכו, עד שממש לא מזמן, וממש פה, בארץ ישראל האהובה שלנו, איך אני אוהב שזה ארץ ישראל, הייתה פריצת דרך כשהארכיאולוגים גילו ממצאים מגשר בנות יעקב, מצפון לכנרת, העדויות האלה היו שרידים של דגי ענק של למעלה משני מטר מהכינרת, כאילו.
כיף.
פעם היו חיות אחרות לגמרי בימים שלנו.
לפני שאכלנו את כולם.
לפני שאכלנו את כולם, הדגים האלה ניצלו לפני 800 אלף שנה.
איזה מטורף.
ואין ספק שהממצאים האלה מצביעים שהאדם הקדמון שלט באש לצורך בישול, והוא הבין כמה הערכים התזונתיים של בישול יכולים לעלות אחרי שהוא ממש צולע את הבשר.
כלומר, הם מצאו את הדגים האלה, וברור שהם ניצלו בכוונה. זה לא איזה דג כן, כזה כן. שמצאו איזה זרוק, מצאו דג שאכלו אותו בכוונה.
יש גם הסבר שלם על התיאוריה הזאת, הם יודעים למה הדג ניצלה למאכל ולא סתם נשרף בטעות.
כן.
כל מיני כאלה, ושם קרה משהו. בעצם, כשהאדם למד לבשל את האוכל שלו ולגוון את מקורות התזונה שלו עקב זה, אז הוא גם הפחית מחלות בזה שהבישול הרג את כל
האורגניזמים
והפתוגנים שיש בבשר או במאכל שלו. אבל זה עשה דבר יותר חשוב, זה עזר לצמצם את זמן האכילה וזמן העיכול. זה שחרר את האדם לעסוק בנושאים חברתיים יותר,
כן.
לעסוק בצייד של חיות גדולות, לנדוד למרחקים ארוכים יותר. זה מה שהוביל לפי הרבה מחקרים אנתרופולוגיים, בטוח ראית את זה,
כן.
לצמיחה של המוח של האדם מ-400 גרם לכילו 400, משהו כזה.
כן. כן.
זה היה המספר?
כן.
מטורף, פי 3.
בעצם כאילו קודם כל ברגע שהאוכל מבושל, אז הרבה יותר קל ללעוס אותו.
Mm-hmm.
אז עכשיו הוא לא צריך ללעוס איזשהו בשר שוב ושוב 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 בשביל לבלוע אותו. זה דבר אחד. ואז משך זמן האכילה מאוד מאוד מצטמצם. וגם הערך הקלורי עולה, כי אתה יכול לאכול יותר. אז באמת יש לך עכשיו יותר שעות שאתה סווה, ואתה יכול להקדיש את זה באמת לצייד. אבל הנושא של גדילת המוח הוא מאוד מאוד משמעותי. כי תמיד חשבו שמה שגרם להתפתחות המוח זה החלבון. וכנראה שמה שגרם להתפתחות המוח זה השומן.
השומן. את אומרת את זה מלא. את אומרת
זה...
תמיד ששומן מאוד נחוץ למוח.
כי כל המוח הוא שומן.
כן.
כל מעטפת המיילין, ההולכה העצבית בגוף שלנו, היא בסופו של דבר מעטפת שומנית. אתה אוהב שאני מדברת את זה, זה
כן,
מחרמן אותך.
כן, כשמדברת רפואית, וואי, תמשיכי. How you doing? תזרקי עליי עוד מילים כאלה, כן.
אוקיי.
מעטפת המילנומית שלה.
מעטפת המיילין.
מיילין, אוקיי.
אז בקיצור, שומן לאכול מבשר נע, זה נורא. זה בלתי אפשרי. זה להיס, זה גם הקולגן. כלומר, בכל רקמות החיבור והכל, אי אפשר לאכול את זה כשזה נע. אתה יכול לאכול רק את הבשר עצמו, וגם הוא, כשהוא טרי, אז הוא הרבה פעמים קשה. לא סתם ישנים בשר הרי.
ברור.
פתאום שזה מבושל, והשומן נמס והכל, אז הערך הקלורי עולה, נכנסים הרבה יותר שומנים לגוף. יש לגוף את אבני היסוד של מעטפת התא, מעטפות התא. בגוף, בנויות ברובן על מולקולות קולסטרול. כלומר, אנחנו צריכים את זה, אנחנו חייבים את זה לקיום שלנו. ולכן, אחת התיאוריות הבולטות היום בהתפתחות המין האנושי, זה גילוי האש וגילוי הבישול באש.
כן, כן, לגמרי. גם המעי של האדם הקדום, שעוד לא בישל, הוא היה הרבה יותר ארוך, הוא היה צריך להקל הרבה יותר זמן, המעי התקצר, היכולת ספיגה גדלה, כמו שאמרת, יותר כמה, זה מטורף. כאילו השתננו בגלל האש.
בגלל האש. עכשיו, איך גילינו את האש, ואיך גילינו שאפשר לבשל באש, זה באמת, אנחנו לא יודעים איך הוא גילה שזה טעים, אבל יש את הספר הידוע של הסופר מבוגרים והסופר הילדים, מאיר שלו, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כשבוע, שדיברנו על זה בפרק הקבב, איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה את הקבב הרומני, ספר שבו הוא מסביר,
כן.
איך מוצא הקבב הרומני,
כן.
ואחד הדברים שהוא אומר, במקרה נפל ברק, פגע בכבשה, כאילו, אתה יודע,
היה טעים.
אתה לא יכול לעמוד בריח הזה, אין מצב.
אוקיי.
עיין ערך אבישי.
כן.
אוקיי?
כן.
אז הוא כותב את זה שם בצורה הומוריסטית, אבל כנראה שזה מה שקרה, אתה יודע, משהו נשרף, היה ריח טוב, ואמרו, אין, חייבים לטעום. אגב, גם בספר שניים דובים, שתיים דובים, סליחה.
זה מזל שילדת לפני 8 שנים, זה כאילו.
מה?
חידש לך את כל הספרים.
לא, שתיים דובים זה ספר מבוגרים.
זה מבוגרים.
וגם שם הוא מדבר על גילוי האש, יש שם פרק מדהים על...
כן, אני אוריד את זה בעריכה.
יש שם פרק מדהים שמדבר על גילוי האש ועל החום במערה וזה, זה... הוא אהב אוכל מהיר שלו, והוא אהב אש. בקיצור, אז זהו, אז זה באמת מאוד חשוב מה שדיברנו כאן על מתי.
תגידי לי, מה הסיפור עם יום העצמאות והאש? דיברנו על זה בעבר, אבל אני לא כל כך זוכר מה אמרנו.
אז אכן, בפרק הקבב, שלדעתי היה בעונה הראשונה,
קבב זה פרק 8.
איזה טירוף. אז בפרק הקבב, באמת דיברנו על מה ההיגיון שהישראלים מתחברים כל כך למנגל ביום העצמאות. וציטטתי שם מתוך מאמר מאוד מאוד ארוך, שאפשר למצוא באינטרנט של ניר אריאלי,
כן.
אנתרופולוג שהוא עוסק באוכל ביחסי הגומלין שלו, והוא שם הסביר כל מיני הקשרים שגורמים לנו לאהוב את המנגל לישראלים, בין אם זה הקומזיץ המסורתי של הפלמחניקיות, ובין אם זה קשר למדינות אחרות, חגיגות הארבעה ביולי, כלומר שאיבה מהתרבות האמריקאית, ובין אם זה קשור להילולות דתיות בער מירון שבהם מבעירים את האש, ובין אם זה קשור להיסטוריה היהודית יותר של הקרבת קורבן. בקיצור, הוא אמר, יש פה כל מיני דברים בתרבות הישראלית סלש יהודית שמחברים את העם שלנו למנגל בעצם, לשריפה של אוכל בתוך מסגרת חגיגית של חג. אבל לא דיברנו על ההיסטוריה. מתי הישראלים התחילו לעשות מנגל ביום העצמאות? מתי נהיה המנהג הזה?
ביום העצמאות הראשון אולי?
אז זהו שלא.
לא.
לא.
כן, אז עוד אכלו חובזות.
אז רצו, אתה זוכר שדיברנו על זה בפרק החובזות, זה מה שמדינת ישראל רצתה לעשות. אז אני מצאתי מאמר של פרופסור חזקי שוהם, שהוא חוקר היסטוריה ותרבות ישראלית, והוא אומר דבר מאוד מעניין.
מה הוא אומר?
הוא באמת אומר שעם קום המדינה, המדינה ניסתה להנחיל כל מיני תקסים, שיש בהם כל מיני ערכים וסיפורים לאומיים, וזה לא תפס, למשל החובזה. ולקראת סוף שנות ה-50 התחילה תרבות של פיקניקים, באופן ספונטני. בימי העצמאות, הישראלים התחילו לצאת לפיקניק, בין אם זה היה בחוף הים, או בגינה ציבורית, או בפארק. בשנות ה-60 מתחילים לנסוע ליערות קקל, לעשות את הפיקניקים שם. והאליטות לא מתלהבות בכלל מהקטע של לעשות שם מנגל. מבחינתם זה אשן ולכלוך, זה וולגרי, זה המוני, זה לא תופס אצל האליטות. וגם המדינה לא אוהבת את הקטע של מנגל, היא אוהבת את הטיולים, היא אוהבת את הפיקניקים, אבל כאילו מנסה להגביל את התופעה הזאת.
היא יותר אהבת הארץ מאשר
בדיוק, הנפנוף. מדברת על מגבילת המקומות שמותר לעשות את המנגל, אבל בסוף שנות ה-80, המנהג הזה מתקבע סופית בתרבות הישראלית.
לי! מה שנות ה-80? היינו פה.
כן?
אבל כל הילדות שלי הייתה מנגל על האש.
אני חושבת שאם תחשוב טוב-טוב, אתה תזכר שזה לא בדיוק היה כך. היו קצת מנגלים,
זה היה, אבל... זה היה עם אבא שלי, הוא נפטר שהייתי בן 11.
זה אומר שאתה מדבר על 1986.
כן, משהו כזה, אבל אז... אני זוכר כאילו מגיל 5, פחות או יותר, כבר
זה התחיל. זה התחיל.
זאת אומרת, שנות ה-80 זה התחיל.
בסוף שנות ה-80 זה מתקבע סופית, זה מקושר למנגל. ברור שזה התחיל כבר לפני.
כן.
אבל זה הופך להיות תופעה גורפת בכל ישראל בסוף שנות ה-80.
כן.
אבל מה הוא מסביר שם במאמר שמאוד מאוד מעניין? הוא מדבר על הבדלי מעמדות. כלומר שאנשים מהמעמד הבינוני עליון היו עושים פיקניקים וטיולים, כי כאילו לעשות רק פיקניק ועל האש זה לא מספיק מתוחכם, ואנשים מהמעמדות הנמוכים לא היו להם מכוניות, והם לא יכלו לנסוע ולטייל במהלך יום העצמאות, ואז הם היו נשארים בגינה השכונתית או בפארק העירוני, והם אלה שיצרו את תרבות המנגלים. ובדרך כלל אנחנו יודעים שהם מסתכלים ככה אנתרופולוגית על תופעות סוציולוגיות, בדרך כלל האליטה יוצרת איזשהו מנהג, והעם מנסה לחכות אותה. ופה קרה משהו הפוך, שלהפך, האליטה התנגדה, והעם החליט שהוא רוצה את זה, וזה לאט לאט זלג למעלה.
מעניין.
כן. מה שעוד מעניין, שהאליטה נתתה לקשר את המנגל עם דמות ישראלי המזרחי, וכאילו נרתעה מזה, כי זה כאילו קשור למזרחיות, והקישור הזה לא נכון. בכלל, מנגל לא הייתה צורת בילוי מקובלת בשום ארץ לבנט. זה משהו שקרה פה.
אני אגיד לך מה מוזר.
מה?
שאנחנו מדליקים על האש ביום העצמאות.
כן.
משנות ה-80 מסתבר, אבל האמריקאים מדליקים על האש באינדיפנדנס די שלהם, מימים ימימה.
אז
אני הייתי בטוח שזה איזשהו חיקוי של התרבות האמריקאית.
אז גם אני חשבתי ככה, שזה חיקוי של תרבות אמריקאית, אבל זה יותר עמוק ומעניין מזה. כי מה שאומר פרופסור שוהם בהקשר הזה, זה שהמנהג של לחגוג את היום הלאומי, את יום העצמאות, באמצעות צליית בשר, קיים בכמה מדינות.
כן.
זה באמת קיים בארצות הברית, אבל זה קיים גם בדרום אפריקה, באוסטרליה, בארגנטינה ובישראל. זה 5 מדינות שזה קיים בהם. כן.
אוקיי.
וזה 5 מדינות שההיסטוריה שלהם היא לא היסטוריה של עם שיושב על אדמתו, אלא מדינות שהוקמו על ידי תנועות לאומיות שהגיעו והתיישבו שם. כלומר, יכול להיות שיש כאן אלמנט של הגענו לאדמה הזאת, והיא שלנו. אנחנו עכשיו נגדל בבקר, נגדל בצון, וגם נשרוף אותו.
וואלה.
מאוד 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 מעניין.
נגדל וגם נשרוף
משהו
אותו.
כזה.
אוקיי.
דבר נוסף שהוא אומר, אבל בארצות הברית עושים את המנגל בבית, כי זה תרבות שמקדשת את האינדיבידואל, ופה בישראל עושים את זה בפרסיה, עושים את זה בציבור, עושים את זה בגינות ציבוריות, כי אנחנו עם שכל הזמן דיבר בהקמה שלו על התיישבות קולקטיבית. קיבוצים, מושבים, נעשה את זה כולנו ביחד. ועוד נקודה מאוד מעניינת למחשבה, שמסבירה אולי למה באמת כבר משנות ה-50 וה-60 היו אנשים שהתחילו לנפנף, אבל זה תפס רק בשנות ה-80, זה שמנגל זה דבר מאוד בזבזני. כלומר, בניגוד לזה שאתה יכול לשים קילו בשר בקדרה, ולהכיל עם זה בכיף 6 אנשים, 8 אנשים, אם אתה מוסיף ירקות ופחממות והכל, במנגל בקילו של בשר, אחרי שהוא מצטמצם לך ככה, והופך לך להיות באיזה 700 גרם, כמה אנשים אתה יכול להכיל בזה? 3?
גם, וגם יש את עניין הבזבזנות, שעושים הרי מלא דברים, נקניקיות, קבב, צלעות, סטייקים וכול, וכולם רוצים לטעום את הכל.
או, נכון, זה נדבר על החישוב כמויות אחר כך.
לא, אבל אני אומר, כאילו, אוכלים רק בשר,
כן,
בעצם.
כן, נכון.
אוקיי.
אוכלים הרבה מאוד בשר, כן. כשאוכלים על אש, ולכן זה לא פלא שהמנהג הזה של המנגל ביום העצמאות, תפס בציבור הישראלי, בדיוק בשנים שהפכנו להיות מחברת צנע לחברת שפע, בשנות ה-80.
כן.
אז זה בעצם קרה. אגב, עוד...
שפע! אוקיי, כן.
שפע!
שפע!
רק דבר אחד אחרון, שאנחנו לא כך רוצים לדבר על זה השנה, בהקשר כל המחאה, אבל יום עצמאות אנחנו לא רק מדליקים מנגל, אנחנו גם מדליקים מסועות. השנה זה קצת שנוי במחלוקת, ומעניין יהיה לראות מה יקרה עוד יומיים בטקס הדלקת המסועות בישראל, אבל... אנחנו מה שנקרא חוגגים את העצמאות שלנו בבערה.
חוגגים וצרופים,
כן.
כמו שאמרת.
כן. עכשיו לוקסי,
כן.
קודם כל תודה שזה היה מרתק.
לא, זה היה מאוד מעניין, ובהחלט היה הרבה מעבר למה שזכרתי, ממה שדיברנו בפרק 8 של הקבב, שהוא גם מתאים, אתם יכולים לשמוע אותו ככה לפני החג, אבל...
האמת שנכון, אם אתם רוצים כן. לקבב, כדאי לשמוע את פרק הקבב.
ממש.
לגמרי. גם מעניין לשמוע פרקים ישנים שלנו, פרק 8, איזה
כן,
עוללים.
כן, לא, הריח של קבב על האש... כל מה שקורה שם כשאש מלטפת בשר, זה מטורף.
כן, קבב זה הקטע שלך באש?
גם קבב, וואלה. לא רק קבב. הכל, אני מחור. מה שאש עושה לאוכל, אפקט המייר,
כן.
אין שני לו מבחינת ריחות. גם כשמתגנים, אז ריחות עולים, וגם נהיה האפקט הזה. אבל זה לא אותו דבר כמו צליה, זה לא אותו דבר כמו אשן, זה לא אותו דבר כמו כלום.
כן, זה לא דומה לשום דבר. בוא תסביר בדיוק, מה קורה שם על האש שהופך את האוכל לכל כך כזה שאי אפשר לעמוד בפניו?
אוקיי, יש אפקט שנקרא אפקט המייר, שאנחנו הישראלים קוראים מיירד. לו מיירד,
כן,
אבל זה לא מיירד כי זה בצרפתי, זה לואי קמי מייר, בצרפתית לא מקריאים את הד. אפקט המייר זה תגובה כימית שמתרחשת בין הסוכרים לחלבונים, או בעצם לחומצות אמינו שנמצאות בכל מיני סוגי מאכלים, אבל גם בבשר, והיא מתרחשת החל מטמפרטורה של 140 מעלות. והתוצר שלה הוא בעצם ההשכמה של האוכל.
בעצם, אתה אומר, איזושהי ריאקציה שקורית בין החלבונים ולסוכרים. חומצות האמינו לסוכרים?
כן. זה מתחיל תגובה מאוד מאוד פשוטה בין סוכרים לחומצות אמינו, ואז החומצות אמינו מתחילות להשתנות, וזה הופך מהר מאוד לקשרים מאוד מאוד מורכבים, שמולקולות כל הזמן, ככל שהטמפרטורה עולה, ככל שהזמן נמשך, המולקולות מתחדשות ומשתנות, ונוצרות עוד תגובות, ועוד טעמים, ועוד מרבדים, ועוד דברים שמובילים לתוצאה של פשוט ריח משגע, מרקם פריך ועשיר שלא היה קיים בבשר לפני כן, וטעם שאי אפשר להגיע אליו בצורה אחרת מלבד לחמם אוכל. ובגלל שהוא קורה במינימום 140 מעלות, בחיים לא נקבל את האפקט הזה מאוכל מבושל או שלוק, כי המים תמיד יגבילו את הטמפרטורה למקסימום 100 מעלות. אז לא נצליח ליצור את האפקט הזה. ואפקט מייר קורה בהמון המון דברים, לא רק בשר צלוי על האש, כל מה שמשכים, את יודעת, כשקולים פולי קפה, כשקולים פולי קקאו, כשאופים לחם, כשקולים בוטנים, כשמתגנים צ'יפס, אבל הוא הכי הכי מגניב בעיניי בבשר צלוי.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים מהו אפקט המיירד, ואנחנו יודעים למה אנחנו עושים על האש ביום העצמאות. בוא נדליק את המנגל.
בואי.
אנחנו מדליקים את המנגל, וזה לא משנה אם זה מנגל גז או מנגל פחמים. אגב, כשאתה עושה על האש עוד יומיים, זה יהיה על גז או פחמים?
אני הולך למשפחה, אותה משפחה נהדרת שהייתי אצלה בליל הסדר.
כן.
אז הם עושים על האש השנה, אז זה יהיה שם. בבית... שנים היה לי מנגל ענק כזה,
מגז?
שמתחבר לגז, שאני התקנתי בבית את הגז, עלה לי איזה 1,500 שקל רק להעביר צנרת דרך כן. החדר מדרגות, whatever, נורא אהבתי אותו, אבל בקושי הייתי משתמש
באמת?
בו.
באמת?
כן, כי...
לא, על האש זה...
על האש זה,
זה
עניין.
זה אקט חברתי
זה
גם.
זה אקט, כן, חברתי, ואז מתישהו זרקתי אותו, הוא כבר נחלט וכאלה, ועברתי פשוט לגריל הכי פושט מאלומיניום, הכי מאפן כזה שקונים בתחנות דלק.
גריל פחמים.
גריל פחמים, שכשאני עושה על האש בבית, פעם בשלוש שנים, אני משתמש בו.
אז אני חייב להגיד לך שכשגרים, נגיד, בבית פרטי, והמנגל הוא מה שנקרא בחצר, ביציאה מהסלון, אז הוא הופך להיות חלק בלתי נפרד מהבישול היומיומי. כלומר, אם יש לך מנגל גז, אתה שנייה מדליק אותו, ואתה שם על אבל זה משהו, תהליכים שאתה לא רוצה לעשות בתוך הבית, למשל, חצילים על האש. אם יש לך מנגל בחצר, תעשה את זה שם.
נכון, לכאורה המנגל גז הוא הרבה יותר קל. מצד שני, הוא צריך להתחמם. זה לא, כולם אומרים, יש לך מנגל, תדליק 5 דקות, יהיה לך חצילים.
לא, עדיין צריך,
לא,
חייבים
צריך
לחמם.
צריך 20 דקות לפחות.
חייבים לחמם.
ואז התליה וזה, כן.
תראה, אני מעדיפה גריל פחמים באיפר, שום דבר לא משתווה, כן. לארומות שמגיעות מעץ אמיתי שנשרף.
נכון.
אבל א', ברמה הפרקטית, mm-hmm. להשיג פחמים, להדליק אותם, לעשות את, יודע, את המערום הזה, לתת להם לבעור, ואז אחר כך לשטח אותם, וגם אז צריך לחכות עוד איזה 30-40 דקות, בשביל שהם ילהטו כמו שצריך, mm-hmm. בשביל שבאמת המנגל יהיה חם. זה תהליך, mm-hmm. וזה לא תמיד בא לך לנפנף עכשיו, נכון. באמצע היום.
נכון.
אבל כמו שאתה אומר, באמת גם גריל גז...
צריך את הזמן שלו.
צריך את הזמן. אי אפשר להדליק ומיד לשים את הבשר.
נכון.
אנחנו עושים כבר שנים על האש ביחד כל החבורה שלנו.
כן.
זה 10 משפחות, mm-hmm. ואני נורא אוהבת את זה.
את עושה את זה?
כן, אני עומדת על האש.
המנגליסטית הלאומית.
המנגליסטית של החבר'ה, אבל כן יש לנו את אלון, הוראה אסיה, כמו שאנחנו קוראים לו בחבר'ה, והוא תמיד עומד לידי ועוזר.
סו שף.
הוא נהיה כבר מנגליסט מאוד מאוד ראוי בזכות עצמו, והבן של סימונה, שהוא בן 13, הוא מת על אש, והוא תמיד עומד לידי ולומד, והוא גם כן כבר, מה שנקרא, מגדלים את דור העתיד של המנגל.
אוקיי.
שעוד 20 שנה אני אוכל לשבת בשקט ומישהו יהפוך לי את השיפוד.
זה לא יקרה לעולם. אני לא רואה אותך עומדת ליד מישהו והוא עושה את ה... על האש ואת
לא,
מחכה.
לא, לא מסוגל. יקרה, לא אבל יקרה. אני חייבת להגיד לך שזה שלי אין חצר, זה טרגדיה. זה שלי אין מנגל, בחיים שלי.
יש לך מרפסת על רוטשילד, את לא רואה את עצמך קומת קרקע מנפנפת על רוטשילד?
לטובת השכנים מלמעלה?
כן.
מעניין.
מעניין.
קונספט מעניין.
כן.
אני אחשוב על זה.
אוקיי.
לא, בבניין לשימור, אני ממש כל כך לא הולכת לעשות את זה.
כן.
אם מעיין בעל הבית שלי שומע את זה, אני לא הולכת לעשות מנגל במרפסת,
אוקיי.
הכל בסדר.
טוב.
תגיד.
כן.
אתה יוצא לך להדליק גריל פחמים?
יוצא לי בוודאי, בוודאי, בוודאי. אני...
ו?
שתביני.
מה השיטה שלך?
עם כל כמה שאני לא עושה זה, אני מנגליסט היסטרי.
אוקיי.
אני התמחיתי שנים רבות בכך.
אוקיי.
הדרך הכי טובה להדליק גחלים זה בערובה. את אמרת מערום מקודם?
כן.
אבל...
באמצע יוצרים ערובה.
יוצרים ערובה, אבל זה לא נוח וזה נופל. הדבר הכי פשוט בעולם זה לקחת את הפחית הכי גדולה שאתם מוצאים, יש את הפחיות של 2 ליטר האלה, שלכל מסעדה יש אותה, ואפשר למצוא את הזרוקה מאחורי...
כי כולכם שפים ויש לכם מסעדות.
ואפשר למצוא את הזרוקה מאחורי כל סופר או בית קפה בארץ, ופשוט חותכים לה את שני הצדדים, ואז נוצר צינור מתכת.
נכון.
ואז מרפדים מקטע קצר באמצע הגריל בקצת פחמים, שמים עליו את הערובה הזאת כביכול, ממלאים אותה בפחמים ובלפידים.
לפידים.
לפידים עושים מנייר מגבת, נייר סופג, mm-hmm. שמגלגלים לרול כזה, כן. וטובלים בשמן, שמן
כן.
רגיל.
כן,
לא משנה,
שמן רגיל, שמן. חשוב, כן. לא צריך שמן בעירה, ממש לא, לא...
כן, כן, כן.
אל תשימו חומרי בעירה.
שמן whatever, שמן חמניות.
כן, כן.
וככה מפתלים אותם בינות לגחלים הגדולים, ואז מדליקים אותם, כמובן שהשמן יבער, הלפיד הזה יבער זמן מאוד מאוד ארוך, ועצם הפעולה הזאת שאנחנו יוצרים בעצם מרובה, והאוויר נכנס מלמטה ויוצא מלמעלה, mm-hmm. יוצר בעירה מטורפת. Mm-hmm. וככה אנחנו תוך 20 דקות נקבל גחלים מטורפות.
אבל כמות הגחלים שיש לך בתוך הערובה הזאת, היא לא מספיקה בשביל כל המנגל.
היא מספיקה בדיוק לחצי מנגל.
אוקיי.
בדרך כלל, למנגל גחלים כזה. ואז אנחנו מסירים את הפחית הזאת עם מלקחיים, משטחים את הגחלים ושמים עוד שכבה, פחות או יותר את אותה כמות של גחלים.
Mm-hmm.
הבערה שיש בגחלים הקיימות היא כל כך חזקה שהיא כבר תטפל בגחלים החדשות, ואנחנו תוך 10 דקות, רבע שעה, נגיע לחום קטטוני,
uh-huh.
ואז אנחנו עדיין לא יכולים להשתמש בגריל כדי okay. לצלות בשר, כי הוא חם מדי.
Okay.
צריכים בעצם שהוא טיפה יתקרר. השלב הכי טוב לצליה זה כשהגחלים כבר מתחילות להיות לבנות.
נכון, וזה לוקח זמן.
הדרך לדעת מתי הגריל שלכם הוא במצב ממש טוב, זה לשים את היד על הגריל ככה, איזה 10 סנטימטר מעל הגחלים,
כן.
ולספור שניות. אם הגעתם ל5 שניות והייתם חייבים להציר את היד, זה חום טוב. אם זה
5?
מתחת, כן. אם זה מתחת זה אולי חם מדי, אם זה אחרי זה קר מדי, חמש שניות פחות או יותר גרוסו מודו.
חשוב מאוד להגיד אבל, שבזמן שהגחלים בוערות, זה זמן טוב, כאילו, אחרי שכבר שיתחתם אותם, לשים את הרשת, כי גם הרשת צריכה להיות חמה. אתם לא רוצים רשת קרה, א', כי אנחנו רוצים לנקות אותה, כלומר, אותו תהליך שבהם אנחנו טובלים את החצי בצל בשמן, המנקה המסורתי, זה לא באמת לניקיון, כן? כי כל החיידקים מתים גם ככה בחום הזה. זה יותר לשימון הרשת, בשביל ששום דבר לא ידבק בה.
אז פה תלוי איזה רשת יש לך, כי בדרך כלל אנחנו עושים את זה, ובדרך כלל זה רשתות אלומיניום דקות ומאפנות, הן גם לא צריכות להתחמם, הן לא יכולות להתחמם ולא כלום. אם יש לכם רשת ברזל יצוק, פה המשחק האמיתי.
רוב האנשים אבל עושים את זה היום גם בחצרות והכל, ולאו דווקא בחוצות, ואז הם עושים עם מנגל גז, ויש להם רשתות מאוד מאוד טובות, וחשוב שהרשת הזאת תהיה חמה. כלומר, גם אם המנגל שלכם הוא מנגל גז, החימום שם הוא גם עבור הרשת. הרשת צריכה להתחמם, ורק אז אפשר להתחיל לעבוד בעצם.
נכון.
סבלנות, מה שנקרא.
סבלנות.
זה חשוב.
זה חשוב מאוד.
כן.
ואז אנחנו נכנסים לעוד מלא מלא ניואנסים, של מתי שמים את הבשר, באיזה סדר שמים את הבשר.
אז...
איך קודם כל... איך צולדגים. כן.
זה מיליון דברים. יש פה מלא 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 שיקולים. אני חושבת גם שיש כל כך הרבה מנגליסטים טובים בארץ.
מה השיקול שלך?
שלי?
כן.
אני בונה ארוחה. קודם כל, אני רוצה להגיד משהו נורא, נורא, נורא חשוב. יש נטייה לאנשים, עד שהמנגל מתחמם, בינתיים לשים נגיד דברים שלוקחים הרבה זמן, כמו חצילים. וזו טעות נורא 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 גדולה. כי חציל הרי גם צריך חום מאוד מאוד גבוה, בשביל קודם כל להתייבש, הרי חציל מלא בנוזלים. הקליעה של החציל, בעיקר מה שאנחנו רוצים, זה להיפטר מהנוזלים בתוכו. זה הזמן הכי גרוע, זה לשים אותו כשהמנגל מתחמם, כי אז הוא פשוט יתרקח, אבל יהיו בו מלא נוזלים, וכשנוריד את זה לצלחת, פתאום הוא יתחיל להיות כולו שלוליות.
כן.
שאלת איך אני בונה?
מה אסכולה? מה עולה קודם? מה עולה אחר כך? אחר כך אני אגיד לך איך אני.
תראה, זה כל שנה קצת משתנה, כי אני עושה דברים קצת אחרים. נגיד, השנה הולכים להיות דגים, וזה לדעתי השנה הראשונה מזה עשור שאני עושה דגים על האש, אצלם בחבורה הזאת. קודם כל, אני עושה דברים שאני צריכה לסגור להם את הפינה בשביל ששנייה ירגעו שאפשר יהיה להתחיל לעבוד כמו שצריך. למשל, קבאבים. אני לא כל כך אוהבת קבאבים, אז לא אכפת לי לשים אותם בהתחלה, ושיאכלו אותם ושישאירו לי יותר סטייקים. ואז אני עושה הרבה פעמים כנפיים, כי כנפיים לוקחות זמן.
בדיוק הפוך ממני. תמשיכי.
כנפיים לוקחות זמן אבל, וגם כנפיים, אני מתחילה איתם בעצם בצליה הפנימית שלהם. כלומר, בזמן שהמנגל כאילו עוד לא לוהט, 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 אז הכנפיים בעצם יתחילו להתבשל לי מבפנים, כי לוקח להם זמן להיות מוכנות בפנים.
בגלל העצם.
נכון. ואז כשבסוף זה כבר חם, אז זה מתחיל לקבל לי את הקרסט מבחוץ, שזה גם טכניקה שקיימת גם בנתחים גדולים. כלומר, הרבה פעמים שקודם כל שזה יתבשל מבפנים, ואז בסוף יקבל את הצריבה החזקה. אז בדרך כלל זה הקבאבים והכנפיים, ואז אני מגיעה לקוליות צ'יפודים או נקניקיות, ואז אני מגיעה בסוף לסטייקים.
אני עובד בצורה שונה לגמרי. הייתי בטוח שתגידי מהזמן בישול הכי ארוך לזמן בישול הכי קצר, אבל אוקיי. זה עוד תיאוריה, זה עוד דרך.
לא, הקבאבים זה שנייה שירגעו, כי באמת יש שם ילדים.
אז ילדים זה נקניקיות, לא? אני אגיד לך מה אני עושה. אני עובד לפי אחוז שומן.
אחוז שומן.
אחוז שומן. מה הבעיה במנגל בדרך כלל? ככל ששמים עליו דברים יותר מלאי שמן ושומן, הם מטפטפים על הגחלים ועולות להבות, ואת נלחמת בגריל כל הזמן. אז אני מתחיל מהאחיר הזה ומסיים באחי שמן. אני אתחיל בנקניקיות וחזה אוף ופרגיות.
נקניקיות זה מאוד אחי שמן שיש.
נקניקיות רגילות, זה לא אחי שמן שיש.
אני לא עושה נקניקיות רגילות, אני שמה רק מרגז וצ'וריסו ויש לה ביוקר.
גם מרגז, זה לא הנקניקיות הכי שמנות שיש. אם אתם רוצים ממש כאילו להתמקצע, תעשו שני אזורי חום.
נכון.
תעשו אזור אחד עם יותר גחלים ואחד עם פחות, או תשתמשו בלהבות שלכם, של הגריל גז, ואז יהיה לכם אזור לצריבה וסגירה, ואזור לבישול קצת יותר איטי.
נכון. אני גם עושה מערומים.
מערומים.
נגיד הכנפיים. טוב, תכף נדבר על כנפיים.
ואז הרעיון הוא, אחר כך להתחיל את הדברים שיש בהם יותר שומן. זאת אומרת, אחר כך אני אשים קבאבים, אחר כך אני אשים סטייקים, אחר כך אני אשים, נגיד, צלעות כבש, אני אשים אחרון. כי הם ממש כאילו מבהירות לי את כל העניין.
אז מה זה קצת מבהיר? זה לא נורא.
לא, לא.
כמה טיפות של בירה וזה קווה.
זה לא טוב לשים כמה טיפות של בירה, כי כשאת שופכת משהו על
להבות, עושה שפריץ קטן.
גם כשאת עושה שפריץ קטן, זה פוגע בגחלים ועולה אפר ונדבק לך לבשר.
בסדר, אבל לפעמים ניגק.
לא, וגם אם הבשר שלך מאוד שמן, זה מלחמה מתמדת, זה לא יעזור. את עכשיו 10 דקות רק מכבה אש.
נכון, נכון, נכון.
אז אני עובד בצורה הזאת.
אז אתה סוגר עם השמנים.
כן, כן, כן.
אני תקשיב, אני לפני שבוע עשיתי מנגל פחמים בקמפינג שהיינו, וקניתי נקניקיות מדהימות, אבל מספק שאני לא רגילה, והן היו מאוד 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 שמנות.
כן.
ושמתי את הנקניקיות בהתחלה, כי הן היו מאוד מאוד רעבים כל החבורה. זה הבהיר לי את החיים של המנגל. רציתי למות. אחרי שהורדתי את הנקניקיות, הייתי צריכה פשוט, כאילו, מה שנקרא לעשות איפוס של המנגל.
כן.
הייתי צריכה כאילו גם לקחת שוב את הבצל, ולשפשף, ולנקות, ולהוריד את כל הפחם שתפס שם. כן. כאילו התחלתי מהנקניקיות, מה שרוב האנשים מתחילים, הם פשוט היו מבעירות. בוא נעשה אבל קצת כללי אצבע, מסודרים. אני חושבת שאחת השאלות ששואלים אותי הכי הרבה על מנגל, זה כמויות.
כמויות זה הכי חשוב. אחי, אף אחד לא רוצה אחי, להישאר רעב, שוב. אף אחד לא רוצה לקנות סתם בשר יקר.
בדיוק, אין דבר יותר מרגיז מזה שנשאר בשר.
נכון.
כאילו יש דברים יותר מרגיזים בעולם, אבל זה מבאס, כי זה בדרך כלל גם בשר מאוד מאוד טוב, ואם זה היה בשר שהיה מופשר, אתה לא תקפיא אותו מחדש.
לא, אבל גם הוא ישב כל היום בחוץ, כן. בדרך למנגל הזה, ואת לא יכולה לקחת אותו חי, אז את מן הסתם תצלי אותו כן. כבר, תקחי אותו מבושל, סטייק מבושל פעמיים זה על הפנים.
נכון, מאוד מסע, קשה, כן. קשה להחיות אותו אחר כך, אז באמת כדאי לדייק. החישוב שלי, ותמיד ששואלים אותי, אני אומרת שזה החישוב, ותמיד מתווכחים איתי, ותמיד בסוף מגלים שאני צודקת, מה לעשות?
נו.
החישוב הוא 350 גרם לאדם.
בשר.
בשר.
כולל עצמות, כולל הכל, או...
350 גרם בשר, כן.
אוקיי.
ברור שאם עשיתם את הכל עופות וצלעות, אז יש פה בעיה, כי העצם תופסת חלק משמעותי, אבל בגדול זה סבבה של החישוב, 350 גרם בשר לאדם, כי אנשים מאזנים את עצמם. באותה מידה שיש לכם בחברת הבן אדם ש... וואלה, התקע 700 גרם בשר באירוע, יש את זה שיוכל 150 גרם. תמיד יש ילד שיוכל פחות, או אישה שאוכלת פחות. יש אנשים באמת שמסתפקים בשני קבאבים.
ארורים. ארורים. מי אלה?
אז בסוף זה מאזן את עצמו. אני כן אומרת, נגיד גם אצלנו, אנחנו פותחים את המנגל בצהריים, ואז בדרך כלל באיזה, פתאום שנהיה 8 בערב, אנחנו קולטים שעוד מעט צריך לחזור הביתה, אז בוא נסגור את הפינה ונסגור גם את ארוחת הערב של הילדים, ואנחנו פותחים שוב מנגל. כאילו מה שנקרא וידוע הריגה סופי,
כן.
אז אני עושה 450. אבל אני יודעת מראש שהולכת להיות לי שם עוד ארוחה קטנה, כאילו בערב.
אוקיי.
זה מספיק. ואז אנשים אומרים, אבל רגע, אם נגיד עכשיו יש לי 30 איש, ואני רוצה גם כנפיים, וגם נקניקיות, וגם קבבים, וגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם זה.
מה החלוקה?
אז אני צריך יותר.
נכון.
אתה לא צריך יותר. בסוף אתה צריך כמות של 350 גרם לאדם. ולא משנה מאיזה סוג של בשר. נגיד אם יש נקניקיות, אז אפשר לחתוך את הנקניקיות. נגיד יש סטייקים, אוקיי? לא כל בן אדם רוצה סטייק שלם. אני כשאני עושה סטייק, אני עושה סטייק אחד גדול, אבל אני...
קוצצת.
אני עושה סטייקים גדולים, אבל אחר כך אני חותכת אותם. Mm-hmm. ויש אנשים שיוכלו 2-3 חתיכות. Mm-hmm. כאילו אני מגישה את זה למרכז, וכל אחד לוקח לו כמה שהוא רוצה. זה לא באמת צריך סטייק שלם לאדם. וגם אני חושבת שזה לוקח אותי לטיפ נוסף, של אל תעשו מיליון סוגי דברים. Mm-hmm. כי אז באמת מי שירצה לאכול מכל דבר, יהיה מפוצץ בסוף. לא צריך 3 סוגי שיפודים וקבאבים ונקניקיות, וסטייק כזה וסטייק כזה וסטייק כזה וסטייק כזה.
כן.
אפשר פשוט כאילו 5 סוגי בשר.
Mm-hmm.
זה לגמרי מספיק.
לגמרי.
ואז הרבה יותר קל לעשות את החישוב.
אוקיי.
Okay. וחוץ מזה צריך ירקות. המון, אני חייבת להגיד שככל שהשנים עוברות אז אנחנו מאוד 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 מגדילים את כמויות הירקות שנעשות על האש ולצידו, בין אם זה סלטים ובין אם זה בשיפודי ירקות או ירקות צלויים והכל, וחישוב נוסף שכדאי מאוד להכיר זה חישוב הפיתות. איך אנשים תמיד מחשבים?
6 פיתות לאדם.
2. תמיד מחשבים 2 פיתות לאדם. לא צריך.
לא צריך.
אני מחשבת 1 לאדם, בטח להגידו מה זה פולניה קמצנית? לא, זה מאזן את עצמו, כי אצלנו בחבר'ה, נגיד, כמעט אף אחת מהבחורות לא יגעו בפיתות. זה אחד. אתם רוצים להיות בטוחים שיהיה לכם מספיק, אז תחשבו פיתה וחצי לאדם, אם אתם פוחדים. אבל גם אפשר להקפיא את הפיתות, ואם צריך מוציאים, וזה מפשיר בשנייה וחצי. מקסימום שמים אותם שנייה על האש.
וואי, בא לי עכשיו פיתה עם שמן זית וזעתר
על האש. ששמים מעל הבשר בזמן שהוא ניצלה כזה. בקיצור, לא צריך להישאר עם כמויות של אוכל. זה גם עולה כסף וגם חבל על ה...
חנתי, הפרק הסתיים.
הפרק הסתיים?
הפרק הסתיים.
אז לפני שהוא מסתיים...
כן.
בוא שנייה נדבר על סטייקים.
בואי.
אז אנחנו מתקשרים עכשיו לבן אדם שיודע דבר או 2 או 80 על בשר על האש. אנחנו מתקשרים לקצב שלי, מה לעשות? לא באמת, בישיבת המערכת שלא קרתה בינינו,
כן.
לקראת הפרק הזה,
כן.
אז דיברת איתי, אמרת לי, את מי את רוצה לרעיין? כאילו, אמרתי לך, תקשיב, אם הגעתי עד הלום, 4 שנים חיכיתי לפרק על האש,
כן.
אני צריכה לראיין את הקצב שלי.
קצב שלך שהוא גם העורך דין שלך, ואחרי שדבר עם אבא שלך שהוא גם עורך חשבון שלך, אנחנו ככה נפוטיזם.
הוא לא עורך דין שלי, הוא סתם עורך דין.
הוא סתם עורך דין.
הוא עורך דין מעולה, אבל הוא לא עורך דין שלי.
עם מי אנחנו מדברים?
עורך דין יניב ברנור, הבעלים והמייסד של M25, וקצביית מיטמרקט.
בואי נתקשר.
הלו.
הלו, הלו, הלו.
שלום.
או, שלום, שלום לכל החברים היקרים.
מה העניינים?
מה שלומך?
בסדר גמור, הכל טוב, תודה.
אנחנו גאים בך שאתה מוצא זמן לדבר איתנו יומיים לפני יום חגכם, מה שנקרא.
יום חגכם.
לגמרי, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו כבר 3 חודשים מראש התכוננו.
3 חודשים מראש?
באמת? זה הזמן שמתכוננים?
צריך לגדל את הפרות, צריך להביא אותם, צריך להביא אותם, צריך ליישן אותם.
וואו.
אנחנו לא פותחי וקום.
זה לא לפתוח קופסת שימורים.
לא, זה לעשות את הציר בקר.
ציר בקר. הנה משהו שאף mm-hmm. לא קניתי מכם. אוקיי.
אה, אתם עושים גם, אני לא ידעתי.
כן, מסתבר, אני גם קניתי הרגע שהוא עושה ציר בקר.
אוקיי.
יחריש את זה ממני כמה שנים. אוקיי, בסדר. תחשבן על זה אחר כך. אז אנחנו בעצם התקשרנו אליך כדי לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, שזה הסטייק המושלם. וזה אתגר כאילו... לא כזה מסובך, אבל הוא נורא 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 חשוב, כי חומר הגלם של בשר זה חומר גלם יקר, אנחנו לא רוצים להרוס את הסטייק שאנחנו שמים על המנגל.
נכון.
אז מה הטיפים שלך לסטייק מושלם? נגיד, נתחיל באובי.
זה תלוי, זה עולם ומלואו, זו שאלה מאוד מורכבת, הייתי אומר.
אוקיי.
תלוי איזה סטייק, תלוי באובי של הסטייק, תלוי איזה נתח, הוא יבש, הוא שמן, הוא עם העצם, בלי העצם.
וואה,
זה
הסתבכתי.
שאלות שצריך לבדוק אותם. איזה מנגל יש לכם? מנגל פחמים, רגיל, מנגל גז. פריז'ה.
רגע, כשמישהו בא אליך ורוצה לקנות סטייק, אתה תשאל אותו אם זה גריל פחמים או גריל גז ואת כל השאלות האלה? איזה פקטורים חשובים?
כן, הלקוחות תמיד שואלים ומתייעצים, ולפי סוג הגריל אנחנו מסבירים איך להכין את הסטייק המושלם.
אז בוא נדבר על סטייקים בלי עצם, אני משערת שרוב האנשים יקנו את הסטייקים בלי עצם, אז ניתן להם מענה לקהל.
אני אפתיע אותך, המון קונים עם עצם, אם זה פורטר האוס, אם זה ניו יורק סטייק, אם זה פריים ריב, אם זה טומהוק.
וואו.
אוקיי.
כן.
והם קונים...
אני אסביר לך, יש בעיה, אנחנו פשוט יושבים ומראים...
אנחנו רעבים. אנחנו רעבים. לא, אבל רגע.
אני יושב ב-25, עוד מעט אני אוכל משהו.
כן, אבל רגע, אם אתה אומר הרבה קונים ממתם, זאת אומרת שהרבה קונים נתחים גדולים.
נכון, נכון. יש טרנד בשלוש שנים, שנתיים האחרונות, שאנשים התחילו להכיר את הסטייקים הגדולים. ופחות חוששים להכין אותם בבית. מסתבר שזה לא צריך להיות שף במסעדה כדי להכין סטייק גדול. כמה טיפים קטנים, כמו מרחק האש מהסטייק, ואני אתן לכם דוגמה. קחו את הפורטר האוס. אגב, אתם יודעים כמה נתחים יש בפורטר האוס?
כמה חלקים?
כן, הוא מורכב.
2.
אה.
לא?
איזה?
פילה וסינטה.
אז הנה הטעות של כולם. גם שייקל.
מה אתה אומר?
כן, הוא...
יש חתיכה אחת שמפרקים מהפרה, שיש לה... חתיכה קטנה של שייטל בפורטר האוס. שלושה חלקים.
מעוניינת.
אוקיי.
עכשיו כך. תחשבו שזה סטייק של... תסתכלו על היד שלכם, תעשו 3 אצבעות.
כן.
זה הווה.
נכון.
זה הווי העצם.
אוקיי.
לוקחים את זה, ופשוט מניחים את הסטייק על העצם.
אוקיי.
עכשיו העצם הופך להיות כלי קיבול של חום.
מחממים אותה.
היא צולה את הסטייק מבפנים, בדיוק. אבל היא לא צולה אותו בצדדים. אז עדיף לשים אותו כך, בערך 15 דקות, 17 דקות. ואז 2 דקות מכל צד, והסטייק מוכן.
על איזה משקל אנחנו מדברים פה? על 800?
זה בדרך כלל סדר גודל קילו, בוא נגיד מסביבות הקילו.
ואז לאיזה דרגת עשייה זה יגיע לי בפנים?
זה תלוי בך. בדרך כלל אני אוהב מאוד מה שנקרא רר, אבל למדיום רר, זה בערך הזמנים שנתנו. תרצו קצת יותר? תוסיף
לי
דקה או 2.
אני, הסיבה שאני נמנעת מסטייקים גדולים במנגל של החבורה שלנו, זה העובדה שחלק, יש שם כמה שהם רוצים את הסטייק להם עשוי היטב, ואני לא מסוגלת לעמוד בזה נפשית. אני ממש, יש את הרגע כל שנה שקורה, שאני נוטשת את המנגל, אני הולכת לרגע, אני אומרת להם, מי שרוצה כרגע להרוג לעצמו את הסטייק, שיעשה את זה לבד, אני חוזרת שתאחר שתתארגו לעצמכם את הסטייקים. אני לא מורידה סטייק בכזה מצב מהאש, סליחה. עד כאן.
נכון, נכון.
אז רגע, אז...
אני מסכים דרך אגב.
אם נגיד ניקח סינטה או אנטריקוט קלאסי כזה, נגיד אובי, אצבע וחצי, 2 אצבעות, אז כמה זמן היית עושה?
זה מאוד קצרה, מאוד מאוד קצרה. 2 דקות, מדיום רר, מושלם.
אתה מטבל לפני או אחרי? זה גם שאלה מאוד.
מה, שאלת המלח?
שאלת
המלח, כן, פלפל.
מה?
כן, פלפל כשאתה צולה אותו על אש חזקה, הוא הופך להיות מר. ואנחנו ב-25 לדוגמה שמים את זה אחרי.
הלם.
והצליה.
ואת המלח לפני?
את המלח לפני, כי יש איזושהי אגדה אורבנית שאומרת שאם תשים מלח לפני, אז זה כובש את הבשר.
נכון.
עכשיו, למה זה לא נכון? כי בשביל לכבוש בשר אתה צריך 40 דקות לפחות.
נכון.
אוקיי.
אז מה, שמת את המלח ושמת על אש, איזה כבישה אני אצל? יש פה צביעה, אין פה כבישה.
אבל זה חשוב, זה אומר שאתה כן ממליח לפני שאתה שם על אש, אתה לא מכין לפני את הסטייקים,
נכון,
יש אנשים שכן עושים איזה מגש עם שמן זית ומלח ופלפל, ואז כאילו, אז...
אני רוצה שכל הג'וס, שזה גם בסדר, אני רוצה שכל הג'וס יתרבב עם המלח, והמלח יפתח את הטעמים.
נהדר.
זאת הסיבה. מלח הרי הוא פותח טעמים.
נכון.
בהחלט.
מלח הוא חוט הנחושת שמוליך את הטעמים.
אוקיי, זה אנטריקוט ונתחים גדולים, אבל יש מלא נתחים שהם קצת יותר זולים, קצת יותר טעימים, קצת יותר מיוחדים.
נכון.
בוא נדבר
עליהם. כמו שטיט שייטל.
כן.
נכון.
כמו שייטל.
אז בוא תסביר לנו קצת.
כמו, אני יכול להגיד לכם, איירון סטייק, שהוא גם ידוע כבטלר סטייק. יש לכם את הדנבר כמובן, שכולם היום כבר מכירים. יש לכם את הסיירה, יש לכם את... יש מלא נתחים, אבל הם בעצם מגיעים, אם אתה הולך למנדל קלאסי, הם מגיעים יותר כמינוט סטייק.
דקים.
כן. קליעה מהירה. אז נורא קל גם.
אוקיי.
זה ברמה של כמו שיפור. זה מאוד נוח.
מה, דקה-דקה כזה?
כן.
דקה-דקה זה יספיק לקבל את האפקט מיד? זה יספיק לקבל את החריכה הטעימה?
כן, יש לך חום גבוה, נשרף, נכרח, הוא דק, אתה לא רוצה לייבש אותו, כמו שאמרת.
אוקיי, אז בוא נדבר להם אחד-אחד, בוא נעשה סדר. מה זה הפיקניה? מאיפה היא מגיעה בפרה?
פיקניה זה חלק אחורי מהרגל של הפרה. תדעו שבברזיל זה נתח שיותר יקר בפילה.
וואלה.
ולברזילים יש שיטת קליעה נפלאה, כן, אבל הם עושים את זה בשיפוד, נתחים גדולים, ומסובבים את זה, וכל פעם חותכים קצת כמו שווארמה. נורא טעים, נורא. זה כל כך מתאים לפיקניה, הצוות הקליעה הזאת.
נהדר.
פיקניה נפלאה במה השנה. ניקח את האח שלה שממשיך את השייטל, שפיט שייטל, שהוא גם נתח מאוד משוייש, שמגיע לדוגמה אצלנו זה הולשטיין וחימנטל, זה נתח נפלא גם, הוא נקרא גם טרייטיפ.
טרייטיפ,
כן. בדרך כלל במערב, דרום מערב ארצות הברית, מאוד מאוד רווח שם, והם עושים אותו כסטק שלם, במנגל גדול כזה, עם מרחק די גדול מהפחמים, זה יוצא נפלא.
אוקיי.
יש לנו את השייטל, הכי כיף אותו כמינוט סטייק. יש לנו את הדנבר, שאתה יכול לשים אותו כלון שלם. יש לך את הפילה מרלן שמגיע מהכתף.
איך?
וגם אתה עושה אותו כמו לו, פילה מרלן.
פילה מרלן?
כן, יש באזור של הכתף, כן, יש באזור של הכתף פילה. כשתגיע אלינו אני אתן לך.
מה זה, כמו איירון סטף?
מגיע מאזור הכתף. לא, 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 לא.
כי איירון הוא גם כתף.
כמו אנחנו מלפילה, אבל זה סוג של נתחים שונים.
אוקיי.
וגם, באיירון יש תגיד באמצע, צריך לנקר אותו, צריך ליישן אותו. פילה מרלן זה בעצם שריר, שלא עושה הרבה עבודה בכתף. הוא לא גדול. אבל הוא פשוט מתנהל כמו פילה, רק שהוא שליף מחיר.
כן, בגלל שהוא לא זז, בגלל שהוא בעצם נתח נייח.
נכון.
וככה הוא נקרא בכל מקום?
בגלל פילה אורח, כי הוא יושב על המותן. כן, זה השם שרווח בעולם. פילה מרלן.
יש אנשים שמאוד נרתעים מהנתחים הפחות מוכרים, בגלל שהם חוששים שהם יהיו לעיסים מדי, או קשים מדי וכאלה. מתוך כל הנתחים שהזכרנו עד עכשיו, יש כאלה שהם יותר, מה שנקרא, קומוניקטיביים, יותר מתאימים לקהל הרחב ופחות מאתגרים?
כל נתח למעט אני יכול לספור עוד איזה כמה, יכול לעבור ראשון. ברגע שאתה משל את הבקר, אתה בעצם עושה פעולת ריקבון מבוקרת, שהיא מפרקת את השריר. נשנת את הפיקניה 14, היא תהיה הרבה יותר רכה.
אוקיי.
גם את השייטר, גם את השפיט שייטר.
אוקיי.
אוקיי. אז כאילו הנתחים האלה לא אמורים להיות לעיסים מדי.
לא, 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 לא. אני יכול להגיד לך דוגמה שסקרטסט, שזה הנתח כתבי עם הרוד פלש, הוא יהיה לעיס.
כן.
אבל זה הקטע שלו, הוא טעים. הוא יושב על הפנים, אתה נותן ביס, אז אין מה לעשות, לא עשים, אבל הוא טעים. הוא לא אמור להיות רך, ודרך אגב, רך זה לא טעם.
טעים והסיסי.
רך זה לא טעם.
כן, תיסו לארגנטינה, כל שם שוחטים עגלים צעירים, נכון זה רך, אבל אין איזה טיפה טעם.
נכון.
זה לא כיף.
כן.
כן, זה בדיוק הסיבה שאני לא חובבת גדולה של פילה בקר, כאילו זה רך, אבל...
גם אני לא, גם אני לא.
רך ומשעמם.
רך ומשעמם. אני אם זה פילה, הוא חייב לבוא עם רוטב שמנת פטריות בצד או שמנת פלפל, אחרת אין לו טעם מבחינתי.
נכון,
אוקיי.
אני מסכים.
עכשיו תקשיב, היום באמת הרבה אנשים מכינים על גריל גז, אז יש שם קומות ויש שם יכולת שליטה בטמפרטורה והכל.
נכון,
אז בוא באמת, בוא ככה נסיים עם שאלת השאלות, הסטייק האולטימטיבי או הצליה האולטימטיבית. אנחנו צריכים שהמנגל יהיה הכי חם או קצת פחות? אנחנו צריכים להעלות את הסטייק מדי פעם?
תלוי איזה נתח.
הכל
תלוי בגודל, במשקע, הכל תלוי באיזה נתח.
בוא נדבר על הפופולרי ביותר לדעתי, על מרבית העם האנטריקוט. תן לנו את הטיפים שלך אליו.
כפי שאמרנו, אם זה אנטריקוט אצבע וחצי, זה מאוד פשוט להסתבך, גם גריל גז, גם גריל פחמים, אש בינונית גבוהה, שתי דקות מכל צד, על אצבע וחצי, מושלם. הכי פשוט דרך אגב.
זהו. אוקיי. אני השנה רוצה להתנסות, השנה אני הולכת להתנסות בנתח אחד שהוא ארוך, אתה יודע, בא לי לעשות מין, להעלות את זה לקומה השנייה כזה, ולתת לזה, לשחק אותה ארגנטינאית בקיצור.
אז או פיקניה, או שפיץ שייט, זה מאוד יתאים לזה.
בגוש.
נכון.
כמה זמן?
40 דקות.
אה, יפה, ואז אני אתחיל להוריד לעצמי חתיכות בזמן שאני אשעמם אותה, אני אשעמם אותם עם קבאבים, ותקע לי שם פיקניה.
נכון, נכון, ממש כך.
זה מס גרילמן ידוע. ולגיטימי גם, לא?
לגיטימי מאוד.
לגמרי.
ברור.
אוקיי. יניב ברנור, תודה רבה רבה שעשית לנו סדר בבשר.
המון המון תודה.
תודה רבה חברים וחג שמח.
חג שמח.
ביי.
זה היה בשר. בוא נדבר קצת על ירקות.
בואי נדבר על ירקות.
איזה ירקות אתה אוהב לשים על המנגל?
סטייקים.
די, נו.
נו, באמת.
אתה לא עושה ירקות?
לא.
די, באמת?
אני אשים בצל, בסדר. אני אשים חצילים, בסדר, נעשה בה בגנוש. נערבב אותם עם תחינה ושום. בחיית, מי צריך לבזבז מקום בקיבה על ירקות שיש בשר על האש? זה לא קורה כל כך הרבה שעושים על האש. אז למה? ירקות זה כל כך קורה המון.
אני, חיים שלי לשים על ככה, קודם כל עגבניות, בצלים ופלפלים חריפים, כי אני שמה עליהם.
עושה סלט.
קוצצת, עושה משוויה כמו שצריך, עם מלא ניחוח של פחמים, ואז שם מפזר בפנים מלא זאטר, או אורגנו, או איזשהו עשב טיבול שאני מוצאת אצל סימונה בגינה, וים בשמן זית מלמעלה, ואז גם אפשר לזרוק על זה את הקבאבים כשהם יורדים מהאש ואוכלים את הכל ביחד עם קצת טחינה, זה אליפות. אני בכלל מתייחסת למנגל הזה, לא כאל אני מורידה בשר, אלא אני מכינה מנות באמצעות המנגל. אני מקווה שהחבר'ה שלי מעריכים את מה שקורה שם.
לא נראה לי, לא נראה לי. אני אפילו כאן קצת מעורר.
אני נורא 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 אוהבת לשים קישואים. אין כזה דבר אצלי מנגל בלי זוכיני, או זוכיני קישואים. אני שמה להם שטיפה שמן זית צורבת משני הצדדים, וכשאני מורידה אני מכניסה את זה מיד לתחמיץ של חצי חצי שמן זית, לימון, מלח ומלא מלא נאנה. וואו, זה אגדה הדבר הזה. ואני יכולה להגיש את זה על יוגורט, זה יוצא אגדה. שיפודי ירקות, חייבים שיפודי ירקות. פטריות על האש, חייבים.
טוב, תראי.
תירס. וואי, תירס.
הבעיה שלי עם הירקות זה שהם תופסים הרבה מקום.
כן.
על הגריל.
כן.
וזה מעכב, דוחה את כל זמן הבשר על הגריל. תמיד יהיו ירקות, אני לא אומר שלא, כי אבישי צמחוני. כן. אז תמיד יהיה פורטובלו, מטובלים ומשומנים וטעימים וכאלה, ותמיד יהיה זוקיני, ותמיד יהיה קישור, ותמיד יהיה ירקות, אני לא אומר שלא יהיה. אני מבחינתי אבל, הם מעכבים אותי, הם מפריעים לי.
אתה יודע מה אני נורא אוהבת לעשות?
בצל על האש זה הכי טעים בעיניי.
תירס על האש?
נו.
ואז שאני מורידה אותו, אני מורחת עליו חמאה.
מלא.
אפשר אגב לשים גם יוגורט, מלא פרמזן וצ'ילי גרוס. יוצא סוג של הוואנה, תירס הוואנה כזה.
טעים.
טירוף כמה שזה טעים. ברוקומיני, כזה ברוקולי קטן אני נורא אוהבת. שיפודי במיה. מה, שיפודי במיה זה כל כך טעים, אתה מוריד את זה אחר כך כזה ואוכל עם קצת איזה איולי.
אמרת 350 גרם בשר לאדם.
350 גרם
בשר. כמה ירקות עם כל הברוקולי והבמיה וכל השאר?
אתה יודע, בחיים לא חישבתי את זה, אני לא יודעת.
לא חישבת, פשוט קנית את כל הירקן.
אני פשוט כאילו מזמינה ארגז של מלא דברים, שיהיה לי לג'מג'ם עם זה. בעיקרון, אתה יודע, חוץ מילדים שבאמת אתה רוצה לדאוג שלכל ילד יהיה את החצי כלח תירס שלו, כי זה נורא נורא חשוב, אז זה איזשהו גיוון. אגב, בייבי ג'ם על האש?
כן.
וואו, 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 וואו. חסת בייבי ג'ם על האש זה גם נהיה קבוע, תמיד לשים חסה, ואז לטפטף מלא שמן זית, איזושהי גבינה מלוכה מלמעלה, טירוף הטירופים.
טעים. אני אוהב.
אני רוצה, אבל עכשיו...
כן.
פשוט הזכרתי, יוגורט, 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 אמרתי פה, שעל זה אני שמה יוגורט, על זה אני שמה יוגורט. בוא באמת נדבר. בעיניי, זה החבר הכי טוב של הירקות על האש, היוגורט. הפינה שלנו פלא היוגורט משודרת בשיתוף פעולה עם דנונה, ואנחנו היום נספר לכם באמת על השילוב של יוגורט ומנגל. עכשיו, לוקסי,
כן.
מי שמאזין לנו באמת יכול להגיד, נו, בסדר, יש כאן שיתוף פעולה מסחרי, אז מדברים על יוגורט. לא, לא, לא. מי שיראה את הרשימות קניות שלי לחבר'ה לפני יום עצמאות, יראה, תמיד, 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 יש שם יוגורט. אני לא ניגשת למנגל בלי יוגורט. זה פשוט מתאים להכל. זה מתאים לכל רוטב, זה מתאים לרוטב לסלט, זה מתאים לי כמצה, לירקות על האש. זה פשוט מתאים. יש משהו בשומניות שלו מחד והרעננות שלו מאידך, שמחברת אותו בצורה מושלמת לכל דבר שיורד מהמנגל שהוא חריף, או שהוא חם, או שהוא מאוד מאוד מטובל. כלומר, יוגורט יש לו גם את האפקט המקרר,
נכון.
והמרענן.
והמרענן, החמיצות הזאת, מאוד מאוד מחמיאה.
והוא חלק בעצם מהפורטפוליו, או מגלגל הטעמים של המטבח הישראלי. כלומר, זה קלאסיקה של לשים עגבניות על האש, ולהוריד אותם, ולערבב אותם עם יוגורט וזעתר. וזה קלאסיקה, כמו שאמרתי, עם הקישואים, עם ננה, זה גם נורא מתאים ליוגורט.
או חצילים, במקום בבא גנוש, במקום מטחינה.
בדיוק, או טחינה עם יוגורט, לערבב את הטחינה הגולמית עם יוגורט, במקום...
טחיגורט.
כן, טחיגורט, שזה מושלם עם חציל על האש. וגם באמת, אם אכלתם איזה משהו חריף, אז כזה לאכול איזה כפית יוגורט או משהו כזה. ואחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות, זה זוכרת הרוטב שהיה פעם של אורנה ואלה של הלביבות בטטה?
בוודאי.
שזה היה שמנת חמוצה עם כף מיונז והרבה מאוד עירית קצוצה, ומלח ופלפל וטיפה חרדל מי שהיה רוצה. אם מחליפים את השמנת החמוצה ביוגורט, זה כאילו מקבל איזשהו וייב מקומי הרבה יותר, וזה סופר מדהים עם כל ירק שתורידו מהאש, זה דבר אחד. והדבר השני זה... הסלט קיסר, שכאילו, כבר לא מבקשים ממני להביא סלט קיסר ביום עצמאות, כי מבקשים ממורן חברה שלי.
שתוכן את הסלט קיסר של אפטי.
את יכולה להביא את הסלט קיסר שלך, והיא תמיד תגיד, אבל זה המתכון של אפטי. בסדר, אבל תכיני אותו. בקיצור, לפני איזה שנה,
כן.
לא היה לה מיונז בבית,
כן.
קרה מחדל,
כן.
החליף את המיונז ביוגורט, בהדרכתי, אני מודה שהייתי שם בתמונה.
את כל המיונז?
את כל המיונז, החליפה ביוגורט שמנמן, ביוגורט היווני, וזה עבד, זה עובד, כי בגלל שיש שם כל כך הרבה נותני טעם, כלומר, יש שם את האנשובי, ויש שם את הפרמזן, ויש שם שום, ושמן זית, אז היוגורט פתאום נתן מין מעטפת כלילה לקיסר, שזה הגניב אותי לגמרי. ואז באמת יש איזשהו משהו יותר כליל ברוטב קיסר הזה. הרבה פחות כבד ממיונז, מה גם שכשאנחנו נמצאים בטבע, בטח אם אתם עושים את המנגל שלכם בחיק הטבע, אתם תעדיפו לסחוב איתכם יוגורט שלא יתקלקל, כי הוא בוודאות הוא לא יתקלקל, מאשר מיונז שבהחלט עלול להתקלקל ביום חם.
לא, זה טיפ מעולה, וזה טיפ מעולה גם לכל יום, לאו דווקא יום העצמאות וכשיוצאים לטבע.
נכון.
במסעדה האחרונה שלי,
כן.
אז כן, הרוטב קיסר היה גם עם יוגורט, אבל לא 100% יוגורט.
לא 100%?
לא, היה בו בערך 30% יוגורט על המיונז. אבל
אז
כן.
אפשר לגמרי להחליף לגמרי ביוגורט, okay. ואפשר גם, אם אתם עדיין אוהבים את החלקלקות של המיונז, אתם יכולים גם להחליף חצי מהכמות, זה גם בסדר, אבל כמויות שוות, כלומר, בעצם היוגורט הוא מחליף בכמות אחד לאחד את המיונז, הוא נוזל באותה מידה, מה שנקרא. אז זה החבר הכי טוב של הירקות על האש שלי.
יוגורט.
כן.
יאללה.
ממשיכים?
ממשיכים. טוב, אפרת, דיברנו על ירקות,
כן.
דיברנו על בשר.
כן.
בוא נדבר על אוף, זה אחר לגמרי.
זה אחר.
חיה אחרת.
הכי טעים על האש זה אוף. לא מסכים איתי?
לא. ממש לא.
אתה אוהב בשר?
אני...
אתה אוהב קבב, אתה נתקעת בפרק 8.
לא, לא, ממש לא. אז מה? ממש לא. אני מאוד אוהב קבב, אני מאוד אוהב סטייקים. אני לא אוהב אוף. אבל אני לא אגיד, וואו, וואו, אכלתי את הסטייק, אכלתי את הקבב, איך אני מחכה לאוף? אני לא מחכה לאוף.
אוף על האש, וואי, וואי.
אוקיי, בואי נדבר רגע על אוף על האש. אנחנו מדברים על מה? על כנפיים, על פרגיות, על אוף שלם?
אוף שלם זה אגדה. אם יש לכם כוח לחתוך לו את עצם החזה ולשטח אותו, אפשר לשים אותו בתוך רשת, ופשוט כאילו לצלוט אותו משני הצדדים, זה צליה ארוכה, זה 40 דקות, שעה כזה. זה קצת כמו האוף המשותח של הגרוזינים, טבקה. מאוד מאוד טעים, רוב אנשים לא ירצו להסתבך עם זה. הרוב עושים שיפודי פרגיות.
נכון.
אני מאוד ממליצה להתנסות בלקנות פרגית עם האור. זה טירוף, זה פשוט, ואז זה כאילו מן סטייקים כאלה של פרגית, להתחיל בצלייה על צד האור, עד שהאור מקבל נהיה קרסטי לגמרי, ואז להפוך לצד השני. זה משהו כמו 5-7 דקות כזה מכל צד, כי צריך להתבשל גם בפנים.
כן, צריך את הזמן שלו.
הוא צריך את הזמן בפנים, זה לא צריך להיות הלהבה הכי גבוהה שאפשר. ואז אני גם באמת נכנסת לעולמות המערום. הרבה פעמים מה שאני עושה, נגיד משאירה כמה סטייקים בקומה למטה, ואז מעלה חלק מהסטייקים של הפרגיות למעלה, בשביל שימשיכו להתבשל מהחום בפנים, בלי שהחלק החיצוני נשרף. אני עושה הרימה.
לקומה השנייה?
אני בונה, כן, אני יוצרת קומה שנייה של הבשר.
את שמה בשר על בשר?
בשר על בשר, כן. כי לא תמיד...
צריך להיזהר מזה, אני חייב להטריע, כי... אסור לחנוק את האש.
אני לא חונקת את האש.
לא, אבל עכשיו אנשים יכולים להגיד, אוקיי, אז נשים פה איזה שתי קומות של בשר על בשר.
לא, אני כל הזמן משחקת עם זה. נגיד הקומה התחתונה, יש לי כמה פרגיות, אני מעמיסה על זה עוד קומה, לא מההתחלה. ממש לא מההתחלה. אחרי שהכל מתחיל להיות צרוב מבחוץ,
כן.
ועדיין צריך לבשל את זה מבפנים, אז בוא נגיד יש 6 חתיכות של פרגית על האש, אז 3 נשארות בקומה התחתונה, ו3 אני אשים מלמעלה. ואז אחר כך אני אחליף, אחרי זה של כמה דקות, בשביל לא ליצור מצב שחלק נשרף וחלק עדיין לא מוכן מבפנים.
אוקיי.
זה לא מההתחלה. אם אתם תתחילו מההתחלה להעמיס שתי קומות, הרגתם את האש לגמרי, בוודאות, וגם צריך לכם סוגי, צריך לכם...
כן, זה לא יקבל את החום שהוא צריך לסגירה.
לגמרי.
אוקיי.
אז זה אחד.
אז זה, יש לנו פרגיות, דיברנו על כנפיים.
לא דיברנו על כנפיים.
לא דיברנו על כנפיים?
לא דיברנו.
מה עוד יש להגיד על כנפיים?
איזה חיוך.
כן.
זה דבר הכי טעים ביקום. כנפיים על האש. אני יכולה לתת את המרינדה שלי?
בטח.
זה מרינדה שפעם ראשונה חברה שלי, איילת, עשתה, ואימצתי לגמרי. חצי חצי סויה ודבש, ואבקת שום.
סטו.
סטו.
פשוט וקל.
שמים מרינדה, נותנים לזה כמה שעות טובות, אני בדרך כלל אפילו שם את זה ערב לפני המנגל, או בבוקר המנגל. כן חשוב לייבש את זה שנייה לפני ששמים את זה על המנגל, כי כל המרינדות שיש בהם אחוז סוכר גבוה, דבש, סוכר וזה, זה נשרף לגמרי מבחוץ, ולכן השיטה של השתי קומות, היא שיטה שמאוד מאוד חשובה. אגב, אני מהאנשים שהופכים מעט מאוד על המנגל. אני לא אוהבת הרבה היפוכים. היוצא מהכלל זה כשאני מתעסקת עם דברים שיש בהם סוכר במרינדה. ואז כן חייבים להפוך הרבה כדי שהסוכר לא יספיק להישרף.
כן.
אבל בדרך כלל אני מהסכולה של, אתה מכיר את אלה שכל הזמן מסובבים את השיפוד? אני יכולה להתחרפן.
זה טכניקה, וזה טכניקה שהרבה אנשים נשבעים בה. כי מה שקורה ברגע שאת מסובבת כל הזמן, אז את שומרת על קרינה אחידה של החום מכל הצדדים. אסטון בלומנטן מכין ככה סטייקים. הופך אותם כל 3 שניות בערך. אבל כן.
זה אסכולה.
זה אסכולה.
איך אתה?
אני לא הופך הרבה. אני יעלה את הנתח, ואני אתן לו את הצריבה המאוד מאוד טובה שלו, גם בדרך כלל, אם זה יהיה סטייק, אז בדרך כלל זה יהיה סטייק גדול. לא תמיד, אבל בדרך כלל אני משתדל להביא את הנתח על העצם הגדול הזה, ואז אני פשוט נותן לו את ה-10 דקות מכל צד,
כן.
כולל העצם כמובן, ואז אני פשוט מוריד אותו לאזור הקר של הגריל, ואז הוא יושב שם עד ש...
קר יחסית.
קר יחסית, כן. אתה יודע, תמיד יש כזה חצי, ואז עוד רבע ורבע.
כן.
אז הוא ברבע האחרון, שיש שם ממש מעט גחלים, ויש שם חום, והוא גם מקבל חום מהצד, אבל זה. והוא פשוט יושב שם, ואני הופך אותו כל 5-10 דקות, לא נוגע בו. עד שהוא כאילו, אתה יודע, עד שמגיעים לשבת לאכול אותו.
כן. אז אני גם לא הופכת הרבה. אני אוהבת, א', לזכור כמה פעמים הפכתי, וב', אני אוהבת את האפקט מיירד, והוא הרבה יותר משמעותי, נכון. כשנותנים לבשר את הזמן שלו לעמוד. כאילו, צד אחד, ואז אני הופך לצד השני את השיפודים, ואז אני אולי אתן עוד מכל 4 הצדדים, נגיד, לשיפוד, אבל ממש כאילו, כמה שפחות.
אז הנה, בואי נדבר שנייה על המוקש הכי גדול, שזה חזה אוף, שהוא מאוד מאוד בעייתי להסיע על האש.
אני לא אוהבת חזה אוף על האש. אני ממש לא, אני לא אוהבת את הנתח הזה על האש. אני חושבת שכל כך צריך לדעת לעשות אותו, וכל כך קל לדפוק אותו, שלמה להתעסק עם זה? כשפרגית למשל, אי אפשר לדפוק. כל כך קשה להרוס נתח של פרגית.
כן.
היא הסיסית, היחס חלבון שומן בנחל. נכון, השומן שזור בתוך הבשר בצורה כזאת שאין סיכוי שזה יתייבש. למה להתעסק עם חזה אוף? הוא רק מחכה להרוס לכם.
חזה אוף הוא מאוד בעייתי. הוא יתייבש לפני שהוא יתקרמל.
בדיוק. ואז הוא נהיה גם עם גומי כזה. הוא יכול מאוד בקלות להפוך להיות גומי.
לא ממליצים.
לא. קטשנו את החזה אוף, לך מפה. פולקס, וואי.
כן, פולקה על האש.
וואו.
פולקה לוקח פי 2 יותר זמן מכנפיים.
ולכן אני לא עושה את זה הרבה, אבל ההורים שלי, כשאבא שלי רוצה לפנק אותי, עושה לי
פולקה על האש. וואי, וואי, וואי. דוד.
אבא שלי גרילמן טוב.
אבא שלך הכל טוב, אני מתגעגע אליו, לא ראיתי אותו כבר איזה חודש וחצי.
הוא טס לי למקסיקו.
הוא חצוף.
חצוף. יש לך איזושהי מרינדה מומלצת לשיפודים או משהו כזה שאתה עושה?
אני לא מדוגלי המרינדה, אני לא אוהב. שוב, שהסוכר נשרף, וזה כן דורש איזושהי מתיקות לפעמים. לפעמים את משאירה את זה יותר מדי בסויה, והבשר שלך מוכשר מלכתחילה, והוא יוצא נורא מלוח. אני איש של תבלינים. אני כן אוהב מאוד את השילוב של אבקת בצל, אבקת שום, כאילו שום גבישי, פפריקה ומלח. ואפשר להגיד, התבלין הסודי שלי זה סוכר, קצת סוכר בפנים, שזה מאוד מקפיץ את זה, אבל בפיזור, כאילו.
אתה מפזר?
אני משמן, מפזר ושם על הגריל.
וואלה.
כן. אז לא מרינדה של אשריה מקדימה ולתת לזה לשבת וכאלה, לא.
וואלה.
אני מוציא את הבשר מהעטיפה שלו, מייבש אותו, משמן אותו, מטבל אותו ומעלה אותו על האש.
אז אני לא עושה ככה, אני כן עושה מרינדה. המרינדה שלי של השיפודים היא מרינדה, או שאני לוקחת אותה לגמרי לכיוון של המטבח הערבי, כלומר פלפל אנגלי, פלפל שחור ומוסקט. בדרך כלל אני אתן גם איזה נגיעת קינמון.
מרינדה למה אנחנו?
שיפודים.
שיפודים.
שאני פשוט מערבבת את כל התבלינים האלה עם שמן זית, ונותנת לשיפודים לעמוד.
כן.
אז אמרנו פלפל אנגלי, מוסקת, פלפל שחור וקינמון.
כן.
אני בדרך כלל לא שמה מלח, ואם כן אז ממש מעט, כי רוב השיפודים באמת מוכשרים, הבשר האוף כן. הוא מלוח, ויותר, אפשר להוסיף אחר כך.
צריך להיזהר.
ולפעמים כשבא לי יותר כאילו טיבול כזה מקומי מזרחי, שיזכיר את הסטקיות של פעם,
כן.
אז אני אוסיף לזה...
תבלין סטק.
לא, אגב, תבלין סטק זה אגדה. אני אוסיף אבקת שום. ישר זורקת כן. אותנו לסטקיות של פעם, אני לא שמה פפריקה כמעט אף פעם, כי היא עלולה להישרף, כלומר יש פפריקות שקצת ייתנו ממש טעם מריר, אם שמתם יותר מדי, ואם איזה גוש פפריקה נדבק לכם, אני לא שמה פפריקה, ולפעמים אני מוסיפה לזה גם טיפה ג'ינג'ר טחון, מייבש, אז זה ממש לוקח אותי לאזורי הבהרת, עם קצת אבקת שום.
אני חושב שאני עושה את בונת התפריט למסעדה שאנחנו פותחים, אז,
אתה לא פותח מסעדה, זה לא שלך, שאנשים לא יחפשו את המסעדה של לוקסי.
לא משנה, אני
יושב
של המקום, ושיבואו ואני אהיה שם. כאילו, אז...
למה אתה פותח מסעדה עם מישהו אחר, למרות שאני תמיד רציתי לפתוח?
לא, אני לא פותח, אני לא אהיה שם, אני לא עובד שם משמונה בבוקר עד שמונה בערב, אבל אני מגיע לשם פעם בשבוע, כאילו, לראות שהכל בסדר.
לא, חבל.
חבל, יש לך פנים יפות,
חבל.
מה שרציתי להגיד, זה שעכשיו אנחנו עושים קציצות אסיאתיות. ואני שם בהם ג'ינג'ר יבש, וזה למדתי ממך, יקירתי.
כן.
לשים ג'ינג'ר בקציצות. ופעם אחרונה שדיברנו על זה, לפני איזה כמה שנים, אני אמרתי לך, אני שם ג'ינג'ר בקציצות כמוך, כן. ואמרת לי, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, וזה חצי שעה ניסיתי להסביר לך בדיוק על מה אני מדבר, ולא הצלחת להבין על מה אני מדבר.
כי הזיכרון לא משהו
לא
פעם.
כן.
כן.
אבל אני יודע שזה שלך.
אני יודעת מאיזה, זה מהמתכון של הקציצות שלי עם הלימון והכוסברה, שם
נכון,
באמת יש ג'ינג'ר יבש. בסדר, הזיכרון בא והולך, נו.
בא והולך, את יודעת.
בא והולך, את יודעת.
טוב, דיברנו כמעט על הכל, על מה לא דיברנו?
אנחנו נסיים את פרק המנגל שלנו עם המוקש מבחינת אנשים במנגל, וזה דגים.
דגים.
אנשים בחרדות מלהתעסק עם דגים על האש, ואנחנו ניתן להם את הפתרון מפי. מי אם לא? כהן הדגים הגדול של מדינת ישראל. אנחנו מתקשרים ליחי זינו, השף והבעלים של מסעדת פסקדו.
בוא נתקשר.
שלום.
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 מה שלומכם?
אז איתנו על הקו, כפי שהבטחנו לכם, יחי זינו, השף והבעלים של פסקדו. מה שלומך?
מעניינים.
אני בסדר גמור. תפסת אותי ממיין ארטישוקים.
ארטישוקים?
כן.
למה אתה צריך ארטישוקים?
כי עוד יש.
כי זה טעים.
כמול אכלתי ארטישוקים.
מה אתה עושה איתם?
הפעם אנחנו מקלפים ומבשלים אותם קונפי.
מקובל עליי.
כן.
בא לי.
מתאים לה.
מקובל, מתאים.
אני מתה על ארטישוק קונפי שהוא הומייד, כי יש את הקנויים שאני לא כל כך מתחברת אליהם. אז זה אני מאוד אוהבת שעושים.
חמוצים מאוד הקנויים.
יחי, אבל אנחנו צריכים להתרכז, כי אנחנו באנו עם משימה. אנחנו צריכים לגרום לאנשים להפסיק לפחד מלהתעסק. עם דגים על האש. אתה מסכים איתנו שיש איזשהו חשש?
אני מסכים שיש חשש, אני לא מסכים למה.
למה, זה לא מסובך?
זה בכלל לא מסובך, אנשים פשוט מסבכים את הפשוט. להשאיר את זה פשוט, קודם כל, ואז 90% ממפלס החרדה יורד.
אוקיי.
בוא נתחיל בשאלת השאלות. איזה דגים הכי מתאימים למנגל?
אני נורא אוהב לברק, גם בגלל האובי שלו, שהוא מספיק להתבשל טוב מבחוץ, וגם מבפנים, הוא לא מתייבש, כי דגים גדולים יותר בעצם בסוף מתייבשים, נשרפים מבחוץ, חיים מבפנים, וזה סתם מסע. ולאחרונה אני נורא נורא אוהב לעבוד עם ברמונדי, שאני בעצם מפלט אותו, מוריד מהאור, ומשרה את הבשר במרינדה, זה דג שסופג אליו טעמים.
איזה מרינדה?
אני מתחיל את המרינדה בבצל מגורד ושמן זית. ועליה אני בונה את שאר הדברים, זו מרינדה שאימא של חבר שלי לימדה אותי, עושה איזה, שהיינו ילדים הולכים לאכול אצלו חזה אוף עם המרינדה הזו, ועברתי את זה לדגים.
רגע, 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 אמרת פה שני דברים שאני צריכה לחקור לעומק. אמרת לברק, אתה מתכוון כאילו לברק שלם או פילה?
אז זהו, אז ללברק אני מתכוון עליו כדג שלם.
אוקיי.
אני בעצם לא עושה איתו שום דבר מעבר ללשים מלח ושמן זית. כל דבר אחר ידביק אותו לגריל. וגם הכי חשוב לי לעשות חריצים.
בדג.
איפה אתה עושה את החריצים?
אני לא עושה.
לא עושה חריצים?
לא עושה. ובעצם אני מסתכל שהעצם באמצע הברודה, וברגע שהיא מתחילה להלבין, אני הופך את הדג. ושני פעולות פשוטות של הפיכה והדג מוכן. ולא צריך לשבור את הראש.
אני...
את כל המרינדות שאנשים עושים וממלאים בבטן, הייתי ממליץ להשאיר אותם טריות, ואחרי שהדג יוצא, לשים אותם על הדג.
למה לא לשים את כל היסבת טיבול בבטן?
כי זה הרבה פעמים גורם לזה שנוזל שהוא לא שומן, מים וכאלו. עם השמן גורמים לדג להידבק בעצם. ולקחת שום, נגיד, לתורך העניין שממלאים בבטן, והוא לא מתבשל מספיק, זה עושה עבודה פחות טובה. זה לא טעים. הוא כאילו שום באמצע הדרך. אז אני מעדיף או להשאיר אותו טרי, או לבשל אותו עד הסוף בצד. אבל לא למלא את הבטן של הדג.
אוקיי, אז תראה כמה חוקים. להשאיר את הבטן של הדג פנויה, מה שנקרא.
לא לחרוץ.
לא לחרוץ, זה מטורף לא לחרוץ.
לא לחרוץ ולא למהר להפוך את הדג.
או. יש היום אבל נורא קל להשיג דג שאני מאוד אוהבת, שזה בר ים, בעצם על הברק הגדול.
הגדול, זה אותו דג, זה טעות תחבירית שאנחנו בישראל יצרנו, שם של דג שאין אותו. זה רק גודל, בר ים בעצם זה קנה מידה לגודל של דג מעל 800 גרם, אבל אין שם של דג כזה בר ים.
זה לברק.
יש בר בצרפתית, כן, זה לברק, כולם לברק.
והיית ממליץ להתעסק עם הלברק הגדול, או שזה בעיה ועדיף להתמקד בדגים של 400-500 גרם?
הייתי אומר להתחיל ב-400-500 גרם, להבין את זה טוב, ואז אפשר לעבור לדגים גדולים עד קילו 300, אבל אז צריך לשנות את המרחק של הרשת מהפחמים ולחכות שהפחמים יהיו כמו שצריך, אז זה לברק למתקדמים, בוא נגיד ככה.
אוקיי, אז בוא נשאר סבבה. שכנעת אותי, נשארת בדג 400-500 גרם. מה המרחק מהפחמים?
המרחק מהפחמים הוא 5 סנטים בדרך כלל, טיפה יותר, ותמיד תמיד תמיד חשוב להדליק את הפחמים, לתת להם להלבין, לדאוך שהאש תהיה אחידה, ורק אז לעבוד עם זה, ולא למהר לשים את הדברים על האש.
Okay.
הרבה פעמים אנחנו מאשימים את הבשר, מאשימים את זה, ובעצם זה אנחנו והפחמים אשמים.
אוקיי.
שמתנו. והרבה אנשים גם יכינו פילטים. יעדיפו על פני דג מלא שלם.
כן.
אתה ממליץ להתעסק עם הפילטים? כי סתם, אני נגיד הולכת לעמוד עוד יומיים על המנגל, כן חשבתי לעשות פילה, כי יש ילדים בסביבה, ואני פוחדת מעצמות.
בדיוק, אז זה מעולה, ויש דגים שמגיבים פגז לאש, זה מייקר את הנושא, כי אתה משתמש בפילה ומוריד את האור, ולדג יש הרבה מאוד פחד, ורגע שמורידים את האור, וצריך לקחת את זה בחשבון. ולכן אני חושב גם שבאמון דידג מעולה, כי המחיר שלו סביר, והוא מגיב פגז לאש. אז תנסי בעלי את הקרוב שלך, לקחת פילה ברמונדי, לפלט אותו, לנקות אותו מהאור ועצמות, להשרות אותו במרינת הטובה ולשפג על האש.
זה מאוד פשוט מה שאמרת, תנסי. אני מתקשרת אל ה... דלת לידך בערך שהם יעשו את הדבר הזה.
אני אין לי בעיה, תחייגי אליי, תקבלי את זה מוכן.
בדיוק.
אוקיי.
שיפודי דג זה נשמע לי דבר מאוד 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 טעים. אבל רגע, אי אפשר אבל לעשות תפילה עם האור, פשוט להניח את הדג עם האור על צד הבשר, ונגיד לא להפוך אותו, חייבים להפוך אותו?
לא חייבים להפוך אותו, אבל אני כן הופך אותו ב-10% האחרונים של הבישול, כי אנחנו אוהבים את הטעם של החריכה בעצם.
זה נורא מפחיד אבל, זה נורא מפחיד שזה ידבק, ההיפוך זה פחד אלוהים כשאתה הופך דג.
יש שיטות.
יש שיטות, בבקשה, כן.
לא, א', משמנים את האור, לפני שמניחים אותו על הגריל, והגריל צריך להיות נקי, וב', תופסים אותו בזנב, בחלק הכי דק שלו, ומשם, ברגע שהוא מוכן, הוא מתנתק.
נכון.
הוא לא נשאר דבור.
בדיוק, לאור יש שני שלבים בזמן הבישול, השלב הראשון, שהוא מתחמם, האור נהיה מאוד רך ועדין, ואז הוא עובר נקודה מסוימת, הוא נהיה קשה וקריספי. ושם אפשר להתעסק עם הדג.
ואז את פשוט תופסת והופכת אותו, כשהאור יהיה ממש קריספי, הדג יהיה כמעט מוכן.
ואז האור יתהפך יחד איתו.
כן, כן.
כלומר, ישמור על השלמות שלו.
כן.
זה פשוט נורא חשוב הדברים האלה, כי...
יש לי הדרך טבח.
כי מה? עוד פעם?
יש לי הדרך טבח, שיודע את העבודה בדגים.
גם אני יודעת את העבודה, אבל אני יודעת שיש לי חבר'ה בבית שלא יודעים את העבודה, אני משחקת אותה שאני שואלת שאלות של פסיכית. אבל יש לי ידי טבח שיודע את העבודה נהדר.
יש הרבה אנשים שמפחדים מאוד מלעשות דגים, אגב.
כי הרגע של ההיפוך הוא רגע בעייתי מאוד, אם אתה לא הופך נכון, פרקת את הדג.
אז אני אתן פטנט למתחילים, שאני כבר לא זוכר מאיפה אספתי אותו פעם, אבל זה לשים פלחים של לימון או תפוז על המנגל, ועליהם לשים את הפילה של הדג.
יחי, מה אתה אומר על זה?
אני לא מכיר את הפטנט הזה, אבל זה לא יכול להזיק, כי זה ייתן ארומה מעולה.
וזה לא ידבק. כי אין מגע בין הדג לגריל.
אז אני אתן לכם עוד טיפ קטן.
יאללה.
שהדג עצמו יהיה נגד הכיוון של הצלעות של הגריל, ולא לאורך איתם. ואז כשמרימים אותו, לא מרימים שטח פנים גדול, מרימים חלקים קצרים שפחות יכולים להידבק.
יפה. אז בעצם זה, בדרך כלל אנחנו מדברים על באמת שהדג יהיה ניצב אלינו גם, ולא...
אם את עומדת מול המנגל והצלעות של הגריל הן בעצם ממך והלאה, אז הדג צריך להיות שהזנב מצד שמאל והראש מצד ימין.
כן.
כאילו ההפך.
אוקיי.
ולא ביחד עם כיוון הצלעות.
אוקיי. אתה מכיר את אסכולת הנייר אפייה, את אלה שבעצם עוטפים את הדג? שאני אגב לא כך מבינה את זה, כי אז אין לי את האפקט של הגריל.
של הגריל.
הרבה אנשים ששמו נייר אפייה או נייר כסף, זה בגלל שהם שמים מרינדה, והמרינדה מדביקה להם. אז זה מצאו את שיטות. ודבר שני, כשעוטפים נייר בתוך נייר פרגמנט או נייר כסף, נהיה טעם פישי, מה שאנשים לא אוהבים.
נכון.
כי הכל מתבשל בתוך הדבר הזה.
כן, הוא מתעדה במיצים של עצמו.
אוקיי.
כן. ולרוב הילדים שנמצאים לא אוהבים את הטעם הזה.
נכון.
אז אני הייתי ממליץ לעשות את זה פתוח, עם טעם של על האש, פשוט וטבעי, ואז רואים שהילדים בעצם מעדיפים את זה על פני בשר אפילו.
כן. תגיד, ואם אני עושה אבל פילטים באמת, אני חוזרת לפילטים, אני יכולה לעשות פילה אחד גדול במקום הרבה קטנים?
בוודאי.
נראה לי הכי כיף.
כן, רק גם פה שוב פעם זה צריך להבין שהמשחק של האש, שהאש לא תהיה חזקה מדי, ואז יישרף מבחוץ ובפנים יהיה חי. סבלנות, אני תמיד אוהב להדליק את המנגל שעה לפני שאני מתחיל.
אוקיי.
ואז... קל לשלוט בו.
לגמרי.
אוקיי. ולסיום, עוד חשוב, הרבה אנשים גם עובדים עם גריל גז, ואז יש להם את היכולת לסגור את המכסה. לחסות או לא לחסות כשמתעסקים עם דגים?
זה מאוד מאוד תלוי, ואני פשוט מרגיש את זה מול הדג ומול האובי שלו. כשמטסים בעל האש, אז יוצא לזה טעם מאושן יותר. כשפותחים, יש לזה טעם יותר של גריל ישראלי שלנו. השיטה של הסגירה זה כדי לסבור טעמים של השן. אני אוהב שזה תוסף מהיר וטעם של מנגל כזה.
אז אתה פחות סוגר.
פחות סוגר, אני עושה את זה ממש כמו שעושים כנפיים על האש, בשיטות האלו, מהיר, פשוט.
לגמרי. אני גם לא סוגרת את הכיסוי. אני תמיד אומרת, אם אני סוגרת את הכיסוי, אז אני בכלל לא מרגישה שאני עושה על האש. כאילו, אם הייתי עכשיו בטבע עם גריל פחמים, לא הייתי סוגרת.
נכון.
מעולה. טוב, אני חושבת שלמדנו לעשות את הדגים על האש.
אני מקווה שעזרתי למישהו והורדתי טיפת הפחד, כי זה מאוד פשוט. בסופו של דבר, לפשט וזה יהיה פשוט.
כן, גם
דגים. נשים נוסע לקבל את העניינים. מלח, שמן, זית, זה דק שעליהן, אם זה פילה, בישול מהיר, ויש לכם דק פשוט וטעים.
אנחנו נלך, ננסה ונחזור אליך עם תמונות. נגיד לך איך יצא לנו.
אין בעיה, עוד יומיים תבואי לקחת כמה סיפודים של ברמונדים מוכנים לפסטנדס.
כבר מוכנים לך.
יארי זינו, תודה רבה רבה רבה.
המון המון תודה.
תודה רבה לכם, היה אחלה.
חג שמח. לגמרי,
חג שמח. ביי.
ביי.
זהו חברים, ועכשיו יש לכם את התורה המלאה, אתם יכולים לצאת בכיף ליום העצמאות שלכם ולעשות על האש.
אתם לא יכולים להגיד שאתם לא יודעים להכין על האש, ולא משנה אם אתם מאכילים אנשים אוכלי בשר, צמחונים או אוכלי דגים. וכולם הבאנו פתרון.
אנחנו חמודים. אנחנו נעצור כאן את הפרק הכפול שלנו על בישול באש. אנחנו מקווים שיהיה לכם חג שמח ונהדר.
ואנחנו ניפגש בשבוע הבא ונמשיך לצלוט דברים במדורה, אבל כאמור לא על המנגל, אלא במדורה.
יאללה ביי.